עכשיו ב-103 FM. ספורט עם יואב לימור וצביקה שרף.
הביאו לך אחד מהפועל כדי לעצבן אותך, אה?
לא, אתה לא יכול
לעצבן אותי. לא אותי, תראה את איציק הטכנאי בא באדום, מוציא לכולכם את העיניים.
אבל הגביע אצלנו.
מה אתה רוצה?
אבל הגביע אצלנו.
ישב פה ככה מול דידי הררי בתוכנית, דידי כמעט התעלף.
אבל הגביע אצל דידי.
בסדר, נו, אז מה? שאני אגיד לך מה איציק אמר לו, חבל, אני אגיד, איזו, אני אעשה פה בלאגן. יש דברים שלא ראויים לשידור.
הכל בסדר.
מה העניינים?
הכל טוב, מה אצלך?
אני לקח לי יומיים להתאושש, אבל תכף יעלו לשידור כל מיני אנשים ויעצבנו אותי מחדש.
אין בעיה, זה טוב שאתה מתעצבן, לא?
אני יודע.
אני, כשמעצבנים אותי, מוצאים ממני את הטוב.
אני, כאן שאני אקיר אותך כמה ימים, אתה רוב השנים היית עצבני. בוא, אתה על הקווים. קלינגר לעומתך הוא נערת מקלה.
אני אגיד לך, יש בחור בשם גוני צחר, שהוא היה מנהל הנבחרת הרבה שנים, היום הוא יושב ראש איגוד שופטי הכדורסל, והוא אומר לי, ביום משחק אני מהבוקר מעצבן אותך, שתבוא בכושר למשחק.
הבנתי. טוב, מה? יש לנו מלא דברים, גם כדורגל בכל העניינים. בכל זאת הנבחרת אתמול עם הישג מדהים, ניצחה במונטנגרו.
אנחנו מחזקים את עצמנו כאלופי משחקי הידידות, אנחנו חזק מאוד בטבלה.
אנחנו בינתיים בשיעור גיאוגרפיה, מה, אנחנו כאילו במגלים מדינות חדשות שאנחנו יכולים לנצח אותם. אז כל מיני, כל העניינים האלה, וגם רגע לפני היורו, וכמובן ענייני הליגות שלנו, וכדורסל, גם NBA הלילה, לוקה דונצ'יץ' דיברנו, הולך למשחק מספר 7. האמת היא, משחק למשחק
אתה מתאהב בו.
אני מתאהב בילד הזה, הוא מדהים. תקשיב, שנים מנסים, לא הייתה כזאת הופעה.
הם מנסים כבר לא שני שחקנים ללכת עליו, עכשיו כבר יש הוראה חדשה, זה שלושה שחקנים הולכים עליו, להוציא את הכדור מהידיים שלו, שמישהו אחר ינסה לנצח אותם. זה כל המשחק, כבר לא משומרים עליו אחד, כבר היו הולכים שניים, עכשיו כבר בא שלישי, להוציא לו את הכדור מהיד.
איזה בעשה שלא אימנת אותו, אה? לא הצלחת לקלקל אותו.
לא, לא. גם ריאל מדריד לא הצליח לקלקל. שמע, עשו פה דבר גדול. אבל תראה, הוא גם, כולם לא כל כך התייחסו, הוא לקח, עוד כמה חברים, את אליפות אירופה לנבחרות עם סלובניה. כשהוא לא השתתף במשחקים הבאים, סלובניה אפילו לא עלתה לגמר אליפות אירופה.
ברור, נו, איש תותף.
לא, אבל יש עוד כמה שחקנים.
תראה איך אני עושה איתך גרביץ' טיים כדי להיות. תגיד, אתה ראית את הדרבי בכדורגל?
איזה שאלה. נו, ו היה משחק גרוע של שתי הקבוצות, והיותר טובה מבין הגרועות ניצחה.
מי, השופט?
היה פאול.
השופט ניצח את המשחק.
היה פאול. הוא לא שרק הטיפש, אבל הוא לא היה פאול.
רגע, ומה היה, אני מראה לך רגע את התמונת סטילס של הפאול.
של יונתן כהן.
של יונתן כהן, הנה. תסתכל. לא היה. לא עיניך, לא היה. אתה אומר, הוא דוחף אותו בשתי ידיים. לא, זה לא. זה נקרא חיבוק ידידותי, והם יוצאים מונגשה.
בתמונת סטילס זה מצוין.
הבנתי. לא היה.
לא היה.
רק בסטילס, כאילו המציאו תמונה.
בסטילס זה לא תמונה.
הבנתי.
יש תנועה. נגע לו בחולצה.
נגע לו בחולצה.
ליטף לו את הגופייה. מה זה, כדורגל משחק של...
לא, לא, חלילה, זה רק משחק. תקשיב, אני לא סוד את מי אני אוהד. ידוע ומוכר ומקובל.
גם אני.
לא, לא, הכל סבבה. ואגב, בשנים האחרונות מכבי קבוצה הרבה יותר טובה מהפועל, ואם היא הייתה מנצחת ביי דה בוק...
במשחק הזה היא לא באה לידי ביטוי יותר טובה.
במשחק הזה הפועל היו גברים, ואני הייתי גאה בהם כמו שלא הייתי גאה בהם הרבה זמן. רגע, אם מכבי היו מנצחים את המשחק הזה, אם הם נצחים, כמו שהם נצחו את כל המשחקים בשנים האחרונות, הייתי מוכל להם כפיים, מתבאס על מוכל להם כפיים. מכבי חזקים מכדי שהם צריכים שהשופט יעזור להם במשחק, והשופט עזר להם במשחק.
אני לא בטוח. אני חושב שהיה שיפוט חלש, אבל היו עוד כמה דברים פה.
השופט היה כוכב במשחק.
עכשיו, בגול שהם הפקיעו, הגול היה חוקי, אבל הפאול על פרץ, כולם יודעים שהיה פאול, והשופט יודע שהוא עשה שגיאה, הוא ראה את זה ולא שרק. כולם יודעים,
ולא יודע אם היה שם אדום, אבל הוא היה חייב כבר לתת אדום כי הוא נכנס לאירוע.
לא, האדום הוא בגלל שאי
אפשר. לא, מעבר, מה לעשות?
לא רק בעבר, גם תוך כדי המשחק, תוך כדי הפעולה, כל הערבייה שנמצאת בלופ אמרה לו זה פאול.
כן, ברור, כל השופטים, גם אלה שישבו ביציע אמרו לו שזה פאול, שלום בן אברהם, אלה עם הילדים, עם הצעיפים של מכבי.
מי זה שלום בן אברהם? יותר טוב שלא ישפוט.
מה זה משנה? שופט כדורגל, יושב ביציע עם הילדים שלו, אוהד מכבי, משקר אחר כך שהוא לא אוהד מכבי, הרי הלכו לספר מחזור שלו וראו שהוא, כל מה שמעניין אותו זה מכבי, אז בוא, בדיחה. אז איגוד השופטים יתכבד, יבדוק מה הוא, תראה,
מה, ייקח נקודות אחורה?
תגיד לי.
איגוד השופטים ייקח נקודות אחורה.
אם שופט הוא מכבי.
זה בעיה של איגוד השופטים.
נכון, זה מה שאני אומר.
איגוד השופטים זה הבעיה היחידה שלו.
מכבי מספיק טובים כדי לזכות בגביע בלי עזרה מהשופטים. זה מה שאמרתי.
אבל בן שלום ביציע לא יכול לעזור. גם אם זה יצא ייצור.
טוב, נדב צנציפר, מה העניינים?
אהלן צנצי, אהלן צנצי.
לא יודע, תגיד לנו אתה, בכל זאת אתמול הישג מרשים ביותר של הנבחרת, 3-1 על מונטנגרו.
אוי, חזר נהיית לפי עולם במשחקי בידוד.
זה בדיוק מה שצביקה אמר, תחלקו תמלוגים על המשפט הזה.
כן, שמע, זה פעם היינו וגם איבדנו את זה, ועכשיו חזרנו לזה.
בסדר.
אנחנו נמצאת, שמע, לנצח בפודגוריצה, סליחה, 3-1, לא יודע, זה חתיכת
הישג. בוא נתערב שאם זה המשחק עם רשמיים נקודות, זה לא היה נגמר ככה?
שמע, בוא נגיד שזה חצי סגל שלהם הגיע למשחק בלי השני שחקנים הכי משמעותיים שלהם, יובטיץ' מימן ממונקו והמגן של לאציו, הבלם של לאציו, זה... אני גם מעריך שזה, אני לא מקווה.
אבל אני מניח שבנבחרת כתמיד יש סביעות רצון רבה.
שמע, אני חושב שהנבחרת כרגע עסוקה, היא כרגע בטיסה לליסבון, היא עסוקה בעיקר ב... אם אפשר להבין פה את ה... את הסיפור של הכיפת ברזל לקראת המשחק מול פורטוגל.
לא, אני חשבתי שהשחקנים עסוקים במי יקבל את החולצה של רונלדו במחצית.
אני נראה לי שכבר יש מישהו שיקח אותה, די ברור.
אבל הבית.
אבל הבית,
בדיוק. לא, אבל עכשיו תשמע, אני מחלק, לא מחלק, כל הסיפור הזה של ההכנה ליורו, הוא לא הכנה ליורו, הוא קצת עזוי בגלל שכל השחקנים, גם אלה שהלכו לנבחרות שמשחקות ביורו, עייפים, שחוטים, לא באים ברצון, וכל סיפור הקורונה וכל סיפור הזה. אבל יש, אני מחלק את הנבחרות שלא משחקות ביורו, שזה היה המשחק של אתמול, בין קבוצות שבאמת עושות הכנה ליורו. אני פשוט לא מבין את זה, וברור שנגד פורטוגל זה יהיה אחרת, כי פורטוגל היא כמה ימים לפני, מתי המשחק הראשון שלה יוצא? לא ביום הראשון, נכון?
פורטוגל ב-14.
אז זה המשחק האחרון שלהם, ההכנה, ואחרי זה מתמרכזים לאליפות אירופה. השאלה, האם כאן המשחק של אתמול הוציא את הנבחרת מהמשבר שהיה לה סביב הניפוי של דבור, ומהסיפור של חזיזה, וכל הסיפור בין ערבים ליהודים?
לא, אני חושב שלא, כי אני חושב שהסיפור המרכזי, אגב, המשחק הראשון של נבחרת פורטוגל הוא ב-15 לחודש נגד הונגריה.
זאת אומרת, אנחנו משחקים בשישי, בשביעי.
אנחנו משחקים בתשיעי.
יום רביעי זה התשיעי? לא, יום רביעי. מה התאריך? השישי? לא, לא 11. יום רביעי הזה...
אנחנו משחקים בתשיעי.
אוקיי.
שישה ימים לאחר מכן יש להם את הונגריה.
אוקיי, הכנה טובה.
ועשרה ימים אחרי זה את גרמניה. אבל בסדר, אתה יודע, שתי מגלה נוחה. אני אומר לשאלתך, תראה, הסיפור, אני מפריד בין המתיחות שחלחלה מהסיפור של כל מה שקרה פה עם המשטר וכולי, בין השחקנים הערבים ליהודים, לבין הסיפור של דאבור, שזה סיפור שהוא הרבה יותר מורכב, ואיך שאני רואה את התמונה, אני לא רואה את דאבור חוזר מנבחרת ישראל.
למה?
משני הצדדים. כי תראה, דאבור בין היתר התבקש להגיע לבית המלון, שהנבחרת לא כדי להתנצל, לשבת עם השחקנים עם המאמן, לדון בכל הדברים, לפתוח את הכל על הפוסט, מה קרה, מה המשמעות של זה וכו'. הוא אמר, אני אגיע והחליט בסופו של דבר לא להגיע. דם הוא מאוד פגוע מכל החבר'ה של ערן זהבי ואלי דסה וכל החבר'ה האלה הבכירים יותר, שפנו לרוטנשטיין במהלך הכינוס, ואמרו לו, למה אתה משנה את עולה פרזיזה ואת מונס דבור לא השטע? אז הוא מאוד מאוד פגוע מכל ההתנהלות הזו של האחרים, ולכן אני לא רואה את ההתאחדות מסכימה שהוא יחזור. בטח שיש משחק ביתי, אגב, שאתם יודעים מה יקרה פה. שיש משחק ביתי, עם שחקן כמו דאבור וכולי, עם כל מה שקשור לכך.
מתי המשחק? לא באיזה תאריך? בספטמבר?
כן, בספטמבר. יש משחק אחד נגד יאי פארו, ואחרי זה נגד אוסטריה בסמי אופטר. אני קשה לי לראות את דאבור חוזר, אלא אם כן יהיה פה איזה פליק פלק, ואני חושב שגם המשפחה של דאבור לוחצת עליו לא להישאר בין הנבחרת ישראל.
אז מה, לא הבנתי, אז מי הרוויח מזה? הרי הוא חלוץ מצוין, הוא צריך להיות בנבחרת. ישראל הפסידה מזה, הנבחרת הפסידה מזה. מה זה אבי? מה זה אבי ושוט הרוויחו מזה, אני מנסה להבין.
זה אני לא יודע.
לא, הכוונה שלהם לא הייתה שהוא לא ישחק בנבחרת, הם כועסים על העניין הזה.
אבל זאת התוצאה, בסדר. אז מה הם הרוויחו מזה?
זה לא הפריע לאבו פאני אתמול להיות מצוין.
לא, אני לא חושב שיש פה עניין של ערבים יהודים. אני שאלתי את ביבר סנטחו למשל, כאילו אם זה התפקיד של שחקני נבחרת, כמו ערן זהבי, כמו אלידסה וכמו אחרים, לבוא למאמן ולדבר איתו על העניין הזה, כאילו מה אתם קשורים לזה בכלל? כאילו מה אכפת לכם, מה עושים עם זה ומה עושים עם זה?
מה זה ההשתנקרות הזאת? לא יודע, זה נשמע לי כמו קצת גן ילדים, אותי הענשת אותה, לא, למה אתה לא, מה זה הדבר הזה?
כן, אבל אתה יודע, אם היינו לפני חודשיים, היינו אומרים גן ילדים, אבל עכשיו אנחנו מודעים לרקע, ויכול מה שקורה בישראל עם ערבים ויהודים, אז זה משהו הרבה יותר מובנה מגן ילדים, זה משהו שהוא, למה השאתה את חזיזה שאמר נאונצים, ולא השאתה את דאבור שכתב את הפוסט הזה.
יש אבל את המשפט הכי טוב, אף פעם לא תצטער על משפט שלא אמרת או לא כתבת.
בדיוק.
וזה היה יותר חכם מהכל. יכול להיות שכשהתחיל כל הבלגן, היה צריך מישהו בנבחרת להגיד, רבותיי, אל תכתבו ואל תדברו ואל תגידו, זה רק לרעתנו.
הם פחדו מאוד להגיד את זה, צביקה, אני יכול להגיד לך.
זה סתימת פיות כביכול. זה כביכול סתימת פיות. אבל זה חוכמה, זה חוכמה. למנוע בעייתיות, שגם ככה, כשהמתח באוויר, אתה צריך לקבל החלטות נכונות.
נכון, ודאבור הוציא את אותו פוסט והוא הלעיט את כל האווירה. אני מכיר את דאבור, הוא לא מאלה שניסה לייצר פה איזשהו, לא יודע מה, מחנאות בתוך הנבחרת וכולי, אבל בשורה התחתונה זה מה שקרה, הוא פגע באמריקאים הזה דרך הפוסט הזה, ואז כל אחרים גם כתבו פוסטים, הוא כתב לה הוא קבל, והוא כתב לה הוא פשיסט, והוא כתב לה הוא כובש, וכל החדר הלבשה של נבחרת ישראל קיבל זעזוע.
כן, טוב, בשביל זה יש מאמן ויש הנהלה וכו', צביקה צודק, אתה יודע, יש, אמור להיות מבוגר אחראי שיחשוב קודם וימנע את כל הטרלול הזה.
המאמן הזה הוא אוסטרי, אז זה קצת קשה אולי להבין את ההוויה.
נו, שנחזור שוב למאמן האוסטרי וכל הדיון על הדבר הזה וכמה זה תורם לכדורגל הישראלי וכמה הוא מבין מה קורה פה? זה הדיון הבסיסי, לא?
נכון.
תראה, צריך הרבה רגישות, וצריך הרבה, דווקא המאמן האוסטרי שכל מעוויה וכל יומו מוקדש לנבחרת.
והוא משוחרר מכל הקשקושים יהודים, ערבים וכאלה.
והוא היה צריך להבין מה הולך לקרות פה, יחד עם מנהל הנבחרת, ויחד עם אורן חסון, שנראה לי מאוד 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 פעיל בנבחרת הלאומית, כאילו הוא יושב ראש של קבוצה, היו צריכים להיות הרבה יותר רגישים לפני, אחרי, עשו כבר מה שעשו, לא היה להם דרך אחרת.
אני רוצה משהו, אתה יודע, צביקה, הייתה פה רגישות מאוד גדולה, כי הסיפור עם מונס דבור, למשל, שקראו לו לשיחה, מונס דבור לפני השיחה בא ואמר להם, חבר'ה, עם כל הכבוד, אני לא מרגיש, אני מאוים, אני לא יכול לצאת מהבית, מקללים אותי כל היום, הוא כבר החביץ 3 מספרי טלפון, הוא לא יצא מהבית שלו בנצרת, לאור כל התקופה הזו, כי הוא אומר שהוא ממש פחד לצאת מהבית, שלא סגיעו בו, לאור הפוסט הזה, ולכן הוא אומר, אני לא יכול לשחק, זה בסדר. זאת ההחלטה שלו לכאורה. אבל ברגע שביקשו מונו יחד איזו תגיע לנבחרת כדי ללבן את הכל, אל תהיה חלק מהנבחרת, זה בסדר, תלבן, והוא לא רוצה, יש פה בעיה שהמהלך הזה יכול לגרום איזה שהוא לא ימשיך בנבחרת ישראל.
כן, טוב, הנבחרת תפסיד מזה. קודם גם הוא יפסיד מזה, אבל קודם כל הנבחרת תפסיד מזה, הוא יעשה את הקריירה שלו בחוץ, את הכסף שלו, אנחנו נפסיד מזה. כן, כן, לכן אני לא מצליח להבין את ההיגיון פה, ואם אנחנו לא מצליחים, אתה יודע, הנבחרת אמורה להיות סמל, ואם הם לא מצליחים להתגבר שם, אז אוי לנו ואבוי לנו.
נכון.
טוב, בוא נדבר על הפועל תל אביב, תעזור לי להתעצבן.
תשמע, אני רואה לך כזה, אבל אתה שואל אותי איך אני רואה את מה שקרה שם, אני חושב שהיה פאול על אייזן, אני חושב שהיה פאול של יונתן כהן גוטליב, ואני חושב שבעיקר היה שם שופט שזה היה מעמד שהוא גדול עליו והרבה, והוא קיבל סוג של או בלקאוט, או השחקנים כבר לא ספרו אותו, והוא כבר לא יודע מה הוא עושה, כי אני חושב שבשיחות שהוא מקיים פפיר, הוא אומר, ראיתי את האווירה, אבל נתתי לזה להמשיך, כי כמו כל המשחק נתתי להכל להמשיך. ראיתם, כל המשחק
הוא איבד שליטה על המשחק.
ואני חושב שבתוך תוכו, בליבו, הוא התפלל
שהמשחק ייגמר. שהמשחק ייגמר.
לא, כי זה היה כזה, היה מעבר מהיר מהפאול הזה. ועד החווה היה משהו כמו 5.
אתה נותן לו קרדיט יותר מדי גדול, התפלל, חשב וכל זה. הוא בא מהבית עם החלטה שהוא לא מתערב במשחק. במקום לשלוט בו מהדקה הראשונה, ואם צריך להוציא 4 צהובים בדקה הראשונה ולרסן אותם, זה הלך והתפרע והתפרע והתפרע. וזה הגיע לזה, ואת יודע, עצם זה שאנחנו מדברים בסוף דרבי על השופט ולא על הקבוצות ולא על הגביע וכולי, זה מעיד מי היה כוכב המשחק, וזאת בושה גדולה, בושה
להם. אני חושב שיפוט על גמר גביע, קודם כל זה החלטה לא נכונה של המשבט, שאתם מדברים בי. בכלל לשבץ אותו, זה לא שופט שהוא בקליבר הזה, לא בשנים האחרונות.
אז למה שיבצו אותו?
אז אני אגיד לך, קוראים לזה לצ'פר, יואב, אתה יודע, גם בניגוד השופטים הישראלי, יש לו צ'פר, אתה יודע מה זה לצ'פר? וכששאלו אותו למה שיבצת, אתה אומר, שמו, הוא לא שפט אף פעם דרבי.
כן, אבל אז אתה לוקח אותו למשחק הכי טעון שהיה פה 20-30 שנה, גמר גביע, מכבי אחרי שהם לא זוכים בתואר ובאים לנקום, הפועל פעם ראשונה מגיעים, 30 אלף איש אחרי קורונה, ואתה מביא מישהו שאתה מודה שהוא לא ראוי ואתה עושה לו טובה, מה זה גן ילדים?
בוא נראה מזה, רב, בצביקה, שהשופט הזה, היית מדברים לי במדינות שלו, מרוב שהוא פחד מה יקרה עם השופט הזה, הוא אפילו שם אותו בליגה הלאומית במחזורים האחרונים, כדי שבטעות הוא לא בליגת העל ויפה, ואז תהיה עוד יותר ביקורת, כי הנה, השופט ששופט בזמן הגביע. לכן הוא הוריד, תבינו, זה כמו, לא יודע מה, יואב, אתה יודע, בעולם שלך, זה כמו שעכשיו יקחו טייס קרב, יגידו לו, שמה, יש מחר, אנחנו הולכים להפיץ תקור בעיראק, ובינתיים בוא תטוס על ססנות, אתה יודע, תרגיל אימונים. בלי לחץ, בלי כלום. זה לא עובד ככה.
תראה, אלף אלפי הבדלות, אלף אלפי הבדלות.
ברור זה אלף אלפי הבדלות.
אתמול, אתמול, באה הנהלת איגוד שופטי הכדורסל ושיפצה למשחק מאוד מאוד קשה שהסתיים גם ככה עם טענות את שלושת השופטים הבכירים ביותר. היא חרגה מכל מה שהיא עשתה, שהיא שם בכיר שני, בכיר וותיק ואחד צעיר, הורידה את כל זה, ואם לא היה זה אני לא יודע אם המשחק בחולון היה נגמר. גם ככה הוא נגמר עם טענות של נסיונה.
אחת תעשה?
אני עוד נסיונה?
אני יודע.
צנצי, אבל צנצי, לפני שנפרדים, כי לידור כהן מחכה לנו על הקו.
זה הטוב ביותר שאפשר היה לקבל, אני מסכים.
שנייה, צביקה.
שהיה בעיה עם החברה החמישית של זה.
צנצי, אני רוצה לבוא ללידור כהן שמחכה לנו על הקו. מה אתה שומע מהפועל אחרי המשחק? מה אתה שומע מקלינגר, מתואמה, מהנהלה?
תשמע, קלינגר הוציא את הפוסט הזה, וראית, אני חושב שהנהלה מאוד סלחנית כלפי קלינגר, זאת אומרת, לא הולכים להעמיד אותו לדין, ולא שום דבר אחר כזה. הנהלה מאוד מאוד רגועה, לא יודע, בסופו של דבר קלינגר יצא לעצמו איזשהו סוג של גבר, כזה, הוא הפך להיות כאילו העוד של אוהדי הפועל תל אביב, הסמל של אוהדי הפועל תל אביב, והוא חצה את הכביש עם התנועות האלה ב-100%, אין שום ביקורת הפך בתוך הפועל תל אביב, אני יכול להגיד לך, הוא יקבל את העונש שלו על ידי התאחדות הכדורגל. לא משהו שומע על כך.
טוב, ומשהו מקצועי שאתה שומע מהפועל? את מי מחתימים, את מי מחזירים, את מי משאירים?
פה זה ייקח הרבה זמן.
מסעים מתנים כרגע, אני שמסיים את החוזים, שזה אבו עביד ואדי גוטלין, כרגע יש מסעים מתנים איתם. הרוב הסגל יישאר, בוא נגיד כך את הסגל הזה, פחות לידור כל שתכף דברו איתו שעובר לתאילנד, ואומרי על כאן שעדיין לא ברור מה קורה איתו, יצרפו עוד 3-4 שחקנים, ופלוס לנו את הסגל של
אחרת. לאלטמן יש הצעות מקבוצות אחרות?
כרגע לא.
במושגים של הכדורגל הישראלי, בלי כסף, זאת אומרת שהוא גמר חוזה, הוא חופשי, אז הרבה קבוצות צריכות לקפוץ עליו.
תלוי מי. תשמע, אני לא יודע אם יש לו מקום במכבי חיפה, אני לא יודע אם יש לו מקום...
לא, עזוב את מכבי חיפה, מכבי תל אביב.
עדיפה לפועל תל אביב, אם איך שהיא נראית, אם באיך שהיא
מתנהלת. אבל אני מדבר על כסף, אתה יודע, הפועל תל אביב כנראה לא מציע לו מספיק כסף שהוא רוצה, ואני חושב שהיא צריכה להציע לו לעשות
הכל כדי להשאיר
אותו. הוא רוצה 200 אלף דולר, אתה חושב שזה מודבק?
טוב,
אבו פני יקבל אבל
צנצי, תודה. אז הנה, שומע אותנו לידור כהן עד לפני רגע, שחקן הפועל תל אביב בדרך לתאילנד. אהלן לידור, מה העניינים?
אהלן, ערב טוב, מה שלומכם?
אנחנו בסדר, הרצת כבר?
בתהליכים.
מתי אתה טס?
אני ביום רביעי צריך להיות בשגרירות תאילנד בישראל, מקבל את הוויזה, ואחרי זה לבדוק מתי יש טיסה.
מתי מתחילה שם העונה והאימונים?
31
לשביעי,
העונה מתחילה, האימונים התחילו.
מה הרמה של הכדורגל התאילנדי, השוואה לישראל, השוואה לקפריסין, השוואה ליוון, אני יודע.
קשה לי להשוות, כי יש שם הרבה מקומיים, אני יודע שמותר רק שלושה זרים, והשלושה זרים צריכים להיות מעל הליגה. אני יודע שהם לא נותנים הרבה הנחות לזרים, מי שלא טוב בא הנשיא ואומר לו, קח את כל הכסף, אני מחליף. אז ככה שהזרים צריכים להיות באמת מעל הליגה, וצריכים לתת שם תפוקה, אני יודע.
הם עקבו אחריך, עשו סקאוטינג, בדקו?
כן, עוד בחצי עונה שעברה שהייתי בדילה גורי, הם רצו אותי וזה נפל, אז ככה שהם בדקו עליי כבר במשך שנה שלמה.
באיזה עיר זו?
זה בצפון תאילנד.
יפה, תוכל לעשות טרקים, וזה, יש אחלה אוכל, כאילו, אתה יודע מה, אתה יודע משהו עליהם?
לא, אני יודע שאני, אני יודע שהם עלו ליגה, בגלל שעלתה ליגה, ועלו בפור, כאילו הם...
לליגה הראשונה, לליגה הבחירה?
לליגה הראשונה, כן, לליגה הבחירה. אני אגור משהו כמו 50 קילומטר מהמגרש אימונים, כי שם זה עיירה מאוד צנף, זה לא עיר, ככה שאי אפשר לחיות בה. ככה של העיר שאני אגור בה קוראים מודון טני, זה העיר הרביעית בגודלה בתאילנד.
איך שהוא זה נשמע לי כמו מנה במסעדה.
ומי השני זרים הנוספים?
יש עוד שני ברזילאים, ומותר עוד שחקן אחד שהוא מכל אסיה, שאני יודע שיש איראני איתי בקבוצה.
וואלה, יהיה מעניין. טוב, תגיד, אחרי הדרבי ביום רביעי בערב, לא בער לך בקצה אצבעות להישאר? כי תקשיב, קיבלת לא מעט אהבה, ואני קראתי איפשהו שאמרת, הפועל החזירו לי את השמחה של השמחה בכדורגל והאהבה וכולי.
נכון. ברור שזה עבר בראש, גם תוך כדי משחק, אם נוחים את הגביע, אולי להישאר, אולי אני אקבל שדרוג יותר גבוה, הכל עבר בראש במהלך המשחק הזה, אבל בסופו של דבר כבר הייתי חתום לפני, והחוזה שקיבלתי בתאילנד הוא חוזה מאוד גבוה, ככה שכלכלית זה משהו שיכול לקדם אותי בחיים ואת המשפחה שלי. אני בגיל 28, וכרגע הצעה כלכלית היא...
תשמע, אני לא רוצה להיכנס לכסחה, ואני רוצה שאני בעד שכל שחקן וכל מאמן ירוויח כמה שהוא רק יכול. זה כזה הבדל גדול, מה, תאילנדים כל כך משלמים כאלה סכומים גדולים מעל מה שמשלמים פה בליגה, מה שמשלמים את הפועל תל אביב?
כן, כפול אני יכול להגיד לך ממה שהציעו לי.
אין לי מה להגיד.
כפול זה, אתה יודע, יש לו כמה שנים, הוא רוצה לדאוג לעתידו, צודק לגמרי. תגיד, בוא תספר קצת מה עבר עליך בדקות האלה בדרבי וכולי, אתה יודע, קודם כל אתה חושב שהיה יפה או לא היה יפה, או מה אתה אומר?
אני יכול להגיד לך שעדיין אני, בעיקר הדשא, אני איפה שעמדתי עם השופט, זה נראה מאבק לגיטימי לכדור. אתה יודע, שהולכים לבר ועוצרים את המצלמות, אתה יכול לעצור את התמונה על כל טאקל שיש בכדורגל. אז ככה שאם אתה מחפש, אתה יכול למצוא. אבל מכר הדשא זה נראה מאבק לכדור.
וכשאתה רואה אחר כך, ואתה רואה את הדחיפה של יונתן כהן על גוטליב, ראית את התמונות?
ברור, זה בכלל מבאי שלא בדקו את זה. באמת, נלחמנו, נתנו את הדם, אתה יודע, זה... לא נפלנו ממכבי, אני יכול להגיד לך שזה כבר דרבי שני מינואר שאנחנו עומדים ממכבי תל אביב, זה אין פערי רמות, ושאתה נותן את הכל, ובסוף באים ומחרים את זה על תעודות שיפוט, אז פסה להחזיר 15,000 אדומים ככה הביתה.
תגיד, הצלחת להתחבר? כי אתה יודע, באת באמצע העונה וכולי, איך הרגשת בהפועל?
הרגשתי באמת מדהים, זה מועדון מחבק, זה לא מחסירים כלום מבחינת תנאים, אתה יודע, מדברים על הבעלים, אבל צריכים לבוא ולראות את התנאים שהם מעמידים. מ-100 אלף עטף יש, לא חסר שום דבר לאף שחקן, ובאמת קמתי כל בוקר עם חיוך והגעתי ומאוד התחברתי למועדון ולקהל.
יפה, ומה דיברת עם קלינגר, עם תואם אחרי כל הבלגן שהיה שם?
האמת שהיה קשה כי הם היו בסערת רגשות, אבל נכנסתי לחדר שלהם כי הייתי צריך להיפרד, זה היה היום האחרון שלי בקבוצה. נכנסתי, אמרתי להם תודה רבה על הכל שאני אוהב אותם, וחוץ מזה היה קשה, כי הם היו
בסערת
רגשות.
יש לי הרגשה שאתה עוד תחזור לשם.
לא, גם לדעתי, הוא קיבל הרבה מאוד אהבה, וגם החזיר, אתה יודע, אם זה על הדשא.
שתגמור בתאילנד, תחזור לשם.
הפועל זה מועדון שיודע, אפרופו קלינגר, מה שאמר צנצי קודם, הפועל זה, אני חושב שכל מועדון זה נכון, אבל הפועל זה כשאתה חלש, כשאתה אנדרדוג, זה מאוד בולט, יודע להעריך את מי שבא להילחם בשבילו.
קלינגר הוא לוחם, מהדקה הראשונה עד
אחרונה, אני אומר את זה גם על לידו.
גם כשחקן וגם כמאמן. והוא מנסה להחדיר את זה גם לשחקנים שלו.
לגמרי, לגמרי.
יש לו חלק גדול מאוד בהצלה של הפועל, גם בשנה שעברה וגם השנה. כי מעבר לכדורגל צריך גם להילחם לכל משחק, לתת 150%, וזה הוא מצליח להוציא מהקבוצה.
כן, תקשיב, אמר לי דור ובצדק, הם עמדו שווים מול מכבי בדרבי הזה. מדהים, גמר גביע, מה, חזרת בלילה הביתה ומה חשבת לעצמך?
היה קשה, הלילה באמת קשה, כי, אתה יודע, היה הכל בדרבי הזה, והיה חסר רק להגיע לפנדלים, ובפנדל הכל יכול להיות, וממש התבאסתי, לא יכולתי לראות את המשחק, עד היום לא ראיתי את המשחק, וגם ראיתי רק את הטעויות שהיו שם, כמו שאמרת, העבירה של יונתן ואת האדום של אייזן, זה מה שראיתי מכל המשחק. אבל אתה עובר בראש, אני גם גמר שני שאני כביכול מפסיד, זה מאוד קשה. פעמיים להגיע לגמר ולא לקחת
הגביה.
לקחתי זה באמת קשה.
נאחל לך שבפעם הבאה כשתגיע לגמר, עם איזה קבוצה שלא תהיה, אולי תהיה בצד המנצח. אני מכיר את זה, אתה מגיע לגמר, שתי הקבוצות רוצות לנצח ורק אחת מנצחת. אצלנו זה מגיעים לפיינל 4, אז בפיינל 4 ארבע קבוצות מגביעות לגמר, וברור שרק אחת יוצאת עם הגביה, או רק אחת יוצאת עם התואר, ושלוש יוצאות מאוכזבות.
כן. יאללה לידור, שיהיה בהצלחה, נסיעה טובה, תאכל הרבה פתאי.
תודה רבה,
שיהיה לך בהצלחה, בהצלחה, תשמור על עצמך.
טוב, עכשיו איתנו, אתה יודע, מי שאוכלים את כל הקש, כל הדורה, כמו שאומרים בעקבות המשחק הזה, זה השופטים, השופט ארז פפיר. אז איתנו עכשיו יושב ראש הוועדה המקצועית באיגוד השופטים לירן וקסברגר. אהלן לירן.
אהלן ארז, טוב.
אהלן.
מה אתה אומר, ארבעה ימים אחרי, קצת התקרר אדם וקצת נרגעו ארוחות, קצת, כי לא ממש, מה אתה אומר אחרי ש... אתה יודע, אחרי ארבעה ימים?
אז כמובן, בהתייחס לנושא השיפוט, אני אחלק את זה לשניים. נתחיל מהסוף, ותן לי עד הסוף, כי דבר. אני שמעתי קצת מהדיון שלכם.
דבר חופשי.
אז אני אתן לכם, מה שנקרא, את חצי הקוס המלאה וחצי הקוס הריקה מבחינתנו. קודם כל, בשורה התחתונה, מבחינת ההחלטות המכריעות, שהיו במשחק ומדוברות, אם זה דקה 74, שער חוקי למהדרין של מכבי תל אביב, אני שמעתי את הדיון שלכם, יואב, בנושא של תמונת סטילס, בלי קשר לאירוע הזה, באופן כללי, זה הדבר הכי מתאה שיכול להיות בניתוח אירועים. אני יכול לשלוח לך כל משחק 10 תמונות מתוך הרחבה של מגעים בסטיל, אתה תגיד לי זה 100% פנדל. אתה תראה את הסרטון וידאו, אתה תבין שאין שום דינמיקה שמצדיקה פנדל. מה קרה פה? יונתן כהן הניח את היד שלו, הניח קדימה על המגן, ללא כל דחיפה, ללא כל מגע שמנע מהמגן להגיע ולקב אותו מלקפוץ לכדור. אני ראיתי את הסרטון הזה הרבה פעמים, מאמן לי, הסרטון, האירוע נבחן על ידי שופט המסך, אז לא בחשבת המגרש, שופט המסך, מכמה זוויות, מתקליבים, כל האמצעים הטכנולוגיים, אני אומר לך, תהיה שקט, תהיו שקטים, השער הזה הוא שער חוקי. הלאה. דקה 90, נשרצה ביתת עונשין, שקויה, העבירה הייתה מחוץ לרחבה, גם כאן שופט המסך התערב, המליץ השופט לבחון והוא ביטל, ובדקה 115, הוצאה עבירת משחק חמורה, לא סתם עבירה, עבירת משחק חמורה עם כל הקריטריונים שמדביקים כרטיס אדום, כשהעיקרי שבהם פקקים חשופים וסיכון ממשי של שלום היריב. אז זה מבחינת השורה התחתונה, אבל להגיד לכם שאנחנו לא מאוכזבים מרמת הביצוע של ארז על המגרש, בוודאי. אנחנו מצפים לשופטים במעמד הזה, בפתק הזה, לקבל את ההחלטות הנכונות על המגרש, וששופט המסך, איך אומרים, יצטרך להיכנס בפינות היותר מאתגרות.
טוב, יש לי שאלה.
רגע, הוא ביקש שניתן לו את להשלים, אז אני החלטתי הפעם, אני לא, אתה יודע.
גם אני הייתי זה, אני אבל רוצה לשאול שאלה. מיניתם שופט למשחק.
כן.
יש מישהו שלפני המשחק, בכיר כזה או בכיר פחות, יושב איתו, מכין אותו, מייעץ לו, מפני שלדעתי, פפיר הגיע למשחק עם החלטה להיות שקט, לא להוציא צהובים. עכשיו, כאן גם יואב אמר את זה, אני גם מסכים איתו, אני מכבי, הוא הפועל, אבל זה לא משנה. הרכות שלו בנושא לצהובים מחצי המשחק, לא לשרוק, השיטה לא לשרוק, פחות להתערב, גרמה גם לזה שהוא לא שרק את הפאול הזה בזמן. השאלה היא, מישהו פה אמר לו, הלו, זה דרבי קשה, זה דרבי חם, תהיה חזק מההתחלה, תהיה, ת, 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 אל תיתן למשחק להידרדר, לאן שהוא יידרדר.
אוקיי, אני כבר רגע בטקטיקת שיפוט של ארז, אבל אני שמעתי גם דיון שהיה מקודם, ושוב, שמעתי אותי מבקר את ארז, ועכשיו אני רוצה להגיד משהו שנעשה פה מעט עוול גם לארז, גם לתהליכי העבודה אצלנו. ארז פפיר לא קיבל את המשחק הזה כצ'ופר, ולא קיבל את המשחק הזה כטובה, אנחנו לא לוקחים שום סיכונים במשחקים
בפרופיל כך גבוה. אז שמתם בכוונה שופט גרוע כדי שיהרוג את הגמר וישתנה? מבחן התוצאה, לירן, מבחן התוצאה, לקחתם שופט בינוני, הרגתם את הגמר, גם עורדי מקבי חושבים שהוא שפט גרוע, אז מבחן התוצאה, כשלתם, שאלו את עצמכם למה כשלתם.
אתה בוחן בדיעבד, גם אני לא מרוצה, ישבתי ביציע ולא הייתי מרוצה מהשיפור.
ישבת גם אתה עם צעיפים של מקבי ביציע של מקבי?
רגע, שנייה, יואב. אני חייב להגיד כמה דברים. ארז פפיר הוא שופט 10 שנים בליגת העל, בין 41, שפט השנה. השנה, בוא נזכיר לך משחקים שהוא שפט. למה אז לא אמרו לפני אם מתאים או לא? היה לנו משחק, אני יכול להגיד לך, אחד המאתגרים השנה, סיבוב רביעי בגביע, שעוד לא היה לנו אפשרות מבחינת התקנון לשלב שיפוט מסך, הפועל באר שבע מכבי תל אביב. שפט ארז פפיר חלק. בחודש האחרון, מכבי חיפה ומכבי פתח תקווה, אחרי שמכבי חיפה הפסידו לפתח תקווה בליגה, וזה היה המחזור הראשון של הפלייאוף, שמכבי חיפה לא ניצחו אחד אחד, הם איבדו את הבחורה בטבלה. שפט ארז פפיר מצוין. ארז פפיר גם שפט דרבי בעבר בצורה טובה. זאת אומרת, זה לא שהוא הגיע משום מקום. יש לו את כל הנתונים, הוא עשה את כל המסלול. כל החמישה הגמרים האחרונים שפטו שופטים, אם זה אוראל, אם זה ליאני, ריינשרייזר, שמואלביץ', זה היה המשחק גמר ראשון שלהם. ארז עשה את אותו מסלול כמותם, הוא הגיע כראוי. במבחן התוצאה, אני מקבל, ציפינו לביצועים יותר טובים. עכשיו, לגבי נושא הניהול, אין ספק שארז נקט בטקטיקה של רף הנישה גבוה.
החלטה שלו או הוראה מלמעלה?
לא, 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 אין עניין של הוראות. זאת אומרת, אני אגיד לך, שאלת מה, דיברנו או לא דיברנו, אני אומר לך מהצד, כמי שנתח יש מקצוע. ארז נקט בטקטיקה של רף הנישה גבוה, הרבה שופטים במעמדים מהסוג הזה, אתה יכול לראות את זה גם
ברף הנישה גבוה או רף הנישה נמוך?
רף הנישה גבוה, זאת אומרת,
הוא מחמיר רק במקרים קיצוניים, אתם אומרים את אותו דבר.
הרבה מסוימת יכולה להיות שווה צהוב, או אימות בין שחקנים, יכול להיות שווה שני צהובים, הוא העדיף לנהל. ארז, יש לו נוכחות בגוף, אבל אני אומר, חניתי במגרש, בשריקת המחצית, אף אחד לא דיבר על השיפוט. אף אחד לא דיבר, נכון, אפשר להתבטח אולי לצהוב שניים שיכול להיות שהיו צריכים לתת. אני לא מקבל שאיבד את המשחק. מחצית שנייה, אין ספק שהוא לא עשה את ההתאמות הממש מדויקות, ועדיין, יואב וצביקה, אני אומר לכם, ללא האירוע בדקה 115, שהוא לא קשור לשליטה, הוא קשור לערכת עבירות. ללא האירוע הזה, אנחנו לא מדברים עכשיו על הדרבי. אנחנו לא מדברים על הדרבי.
עכשיו אני רוצה להגיד לך ולשאול אותך דבר אחר. לפני איקס זמן, לפני שנכנס עבר, היה איסור מוחלט על השופטים, עוד לפני שהיה פלאפונים, וגם אחרי שבטלוויזיה ראו שהם עשו שגיאה וכל מיני דברים כדי לא לתקן. היום המצב הוא אחר. אתה השופט הראשי, שרקת פנדל שלא היה, קוראים לך לעבר, מביישים אותך לעיני 30 אלף צופים ועוד אלה בטלוויזיה. עכשיו אתה צריך פסיכולוגית להתמודד עם הבעיה הזאת. השאלה אם אתם מתמודדים עם זה, כי אחרי שגילו אותך לעיני כל ששגית, יש השפעה. יש השפעה פסיכולוגית, אתה אומר, יאללה, מי אני צריך את זה, בוא כבר נגמור את המשחק, אתה מאבד את הריכוז, וזה גם קורה לא רק בלארז פפיר, זה קורה גם במשחקים אחרים. אחרי שהלכת לבר ומבטלים החלטה שלך, זה פוגע באגו.
נושא שיפוט המסך, ללא ספק שינה בכלל את פני הכדורגל, ובפרט את נושא השיפוט. לא רק בארץ, גם בעולם, אנחנו עובדים עם גופים שאנחנו בשתף איתם על נושא הדרכה, ואמן לי, הבעיות, הדברים הטובים והדברים הפחות טובים שיש אצלנו קיימים גם שם. אין ספק ששופט צריך תעצומות נפש בשביל להתמודד עם הנושא של עבר, אבל אם הוא יודע להתמודד איתם לחול, ואנחנו מדברים אין סוף עם השופטים על זה, אז זה דבר נפלא. למה? כשאני שפטתי 15 עונות בליגת העל עוד לפני כניסת שיפוט המסך, כשאני הכרעתי משחק ונסעתי הביתה, כשההחלטה לא תוקנה, ואמן לי טעיתי, וההחלטה לא תוקנה, מה שנקרא, אני בפועל הכרעתי משחק, לא ישנתי כמה לילות, ואין לך דרך להחזיר את זה, זה בלתי הפיך. שופט שגה, קרא לו שופט המסך, הוא תיקן, ממשיך לשפוט, זה נפלא, זו תכלית שיפוט המסך. אם שופט לא מסוגל מבחינה מנטלית להתמודד עם זה, אז זה בעיה אישית אצלו.
לא, אתם צריכים להכין אותו, אתם צריכים להתמודד עם זה.
אגב, לגבי ארז, אני שוחחתי אותו מספר פעמים לפני הגמר, ומערים השופטים שוחחתי, האמן לי, זו לא הבעיה. כמו כל ספורטאי, אני יכול לתפוס ספורטאי משחק פחות טוב, זה לא קשור לזה שהוא לא היה ראוי למעמד הזה. הוא תפס משחק פחות טוב, ייתכן והטקטיקה שלו הייתה קיצונית מדי, אבל שוב, אנחנו לא מדברים פה על עכשיו, וואו, יוצאו 10 אדומים, והוא איבד שליטה, לא, אנחנו מדברים על אירוע ממוקד של הערכת עבירות לא טובה, ואמן לי,
אני מאוד עדין כאן לירן ברעיון הזה, בכוונת מכוון, משום שאני, אתה יודע, צבוע מלמעלה עד למטה כאוהד הפועל. אני מכיר לא מעט אנשי מקצוע, כולל קולגו שלך, שחושבים שהאדום לאייזן היה מוגזם, הוא היה קיצוני מדי.
עבירה הייתה, אבל עבירה הייתה.
אז יש כאלה שחושבים שזה מאבק לגיטימי, אתה קורא את זה בכל מקום, ושומע, רגע, שנייה, אני לא בוחן, אני, מה שמטריד אותי, אמרתי, לו מכבי היום נצחים את המשחק הזה, כמו שהם ניצחו את הפועל ברוב השנים האחרונות, ברוב המשחקים, הייתי מתבאס מאוד, הולך הביתה, מוחל להם כפיים, ובזה זה היה נגמר. אני חושב שהשופט, אני אשתמש במילה, שאתה יודע, מילה לא רדיופונית, חרבן את המשחק. ובאותו רגע שהוא חרבן את המשחק, הכל כבר לא היה שווה. ולנצח, אתה יודע כמוני שגם בעוד 30 שנה, כמו היד של גילי לנדאו, ידברו על המשחק הזה אם כן או לא הייתה עבירה. ופה אתם כשלתם, אתם האיגוד השופטים והנציג שלכם על הדשא, כשלתם כישלון חמור. עכשיו אני אוסיף לך עוד משהו, אתה לא תצליח לשכנע את המשוכנעים. כששופט, שופט כדורגל, שלום בן אברהם, יושב ביציע של מכבי עם הילדים שלו שצבועים בצבעי מכבי, ואחר כך משקר ואומר שהוא בכלל לא אוהד מכבי, ומביאים את ספר המחזור שלו שכתוב שם שדבר היחיד בחיים שלו שמעניין אותו זה מכבי, אז יש לכם בעיה, כי הרי הטענה הקבועה של כל הקבוצות נגד מכבי זה שהם השופטים שלהם והליגה שלהם ואתם שלהם וכולם. הדרך היחידה שלכם להתמודד זה במגרש, להוכיח שזה לא ככה. כשיושב שופט, סלח לי, לא, כנראה לא מוצלח במיוחד, לא בהחלטות שלו ולא בשיפוט שלו, ביציאה של מכבי, אתם בבעיה מאוד קשה, כי עכשיו הוא לא יכול לא לשפוט את מכבי, הוא גם לא יכול לשפוט את הפועל. כי הוא מקביסט, הוא לא יכול לשפוט את ביתר, הוא לא יכול לשפוט את חיפה. ואתם בבעיה.
יש גם כמה אוהדי הפועל בין השופטים.
שנייה,
הכל... גם בהיסטוריה וגם בזה.
הכל בסדר. כרגע דיברתי.
השופטים של מקבי. השופטים לא של מקבי. זה טוב לתרץ את זה.
אתה רוצה שנדבר על כמה שעונים זיך קיבל לאורך השנים?
כן, בוא נדבר.
בוא נדבר כמה שעונים. זיך, השופט הפולני, פתאום אתה לא מכיר. ברור.
לא קיבל שום שעון. מספיק עם האגדות.
יאללה, נו, אגדות.
זה סיפורים שאתם מנסים כדי לספר.
פתאום צביקה נהיה מהאום.
לא, אני לא מהאום. יש דברים ש...
האיש היה במכביזם, לב המכביזם.
אבל זה לא קשור, מנצחים על המגרש.
שתפסו למייק לרגי את היד בדרבי כדי שלא יוציא חוץ במשחק. לא היה. שאני אראה לך, תפסיק לעשות פרצופים.
מיליון דברים קורים במגרש, יש גם להפך.
כולם היו כאן. ברור, ברור. אבל אלירן, אני חוזר אליך, אני שואל, הרי אתם יודעים שזה בצחוק.
אני רואה שאני מפריע לכם.
לא, זה בסדר.
לא, זה בסדר, אנחנו אוהבים
להתווכח. אני אומר, צביקה הוא חבר, אתם יודעים שאתם בבית זכוכית. הרי אין מה לעשות, המקצוע הזה, כמו שאמרת, הוא בית זכוכית. למה להגיע לפינות האלה?
שלומי בן אברהם בהחלט מצווה, אני שופט בסגל הבחר, להתנהלות שונה, אין בכלל מה לדבר. אין קשר בין זה לבין פפיר, כל מה שקשור לשלומי בן אברהם, אגב, לעומת נושאים מקצועיים שאנחנו בשקיפות מלאה, אגב, עליתי אצלכם מספר פעמים, ובערוצים במהלך השנה, מתי שרק רציתם,
וטוב שכך, טוב שכך.
לטוב ולרע, בנושאים מקצועיים, בהחלטות מקצועיות, לטוב ולרע, אני מדגיש. בגלל שלומי, עניינים של התנהלות זה רק בתוך איגוד השופטים ולא בתקשורת, ואין קשר בין הדבר הזה לבין השיפוט של פפיר, ותרשה לי יואב שוב לתקן, שוב, אני מבין לחלוטין, ואני גם אומר, אני הייתי רוצה, אגב, אחרי פלייאוף מצוין של השופטים, היה קרב אליפות שלא היה שנים בין שני המועדונים הכי גדולים בארץ, אפס שיח על השיפוט, וזה הלך עד המחזור האחרון, שהיורדות, שהעולות מהלאומית, משחק המבחנים, הכל חלק. גם אני, אמן לי, כמי שעומד בראש המערכת המקצועית, הייתי רוצה לסיים באקורד שקט, ללא שום שיח על השיפוט. בעניין הזה אני מסכים. אבל בשום אופן, וזה בסדר, בהסתכלות הסובייקטיבית שלך, מבחינת ההחלטות, בשום אופן, ואני חוזר, ההחלטות הקריטיות בסופו של דבר התקבלו נכון, בהחלט הייתי מעדיף שהדרך תהיה שונה.
לירן, תודה, אני אגיד מילה לזכותכם, זה שאתה עולה ומתראיין, זה לזכותכם, וזה שאתם מדברים, זה לזכותכם, וזה שאתם חשוב לכם שיהיה אמון בהחלטות שלכם, גם אם יש עליהם חילוקי דעות, זה לזכותכם לגמרי, כי אין דרך אחרת, בסוף המשחק הזה שייך לכולנו, ואתם נציגינו גם, אז חטא חטא לפחות על העניין הזה, גם אם לא נסכים. על הכיפק, תודה, שיהיה ערב טוב.
כל טוב לכם.
טוב, שומע אותך, עוד שחקן הפועל תל אביב, מישהו שבדיוק מתנדנד, בלי חוזה, יד אבו עביד, אלן, מה העניינים?
אלן, ערב טוב.
כן, בואו רגע נחזור לדרבי. אתה שמעת את השיחה המאוד מאוד טעונה שהייתה עם לירן וקסברגר, אתה חושב שהיו עבירות? לא היו עבירות גם על אדי בגול הראשון של יונתן כהן וגם העבירה של אייזן?
ללא ספק, אני חושב שעל אדי הייתה עבירה. שמע, אדי עם כל הכבוד, אני מכיר אותו כאילו כבר כמה שנים, אגיד לך שבן אדם כזה, יש לו משחק ראש בין הטובים בארץ, אתה מבין? אז זו סיטואציה כאילו שהיא לא מורכבת לבלם. אני חושב שדווקא הייתה שם נגיעה שהזיז אותה השיווי משקל, והקף כך, כאילו יונתן כהן צריך לנגוח את הכדור לשער.
היה פה גם שגיאה של השוער, אבל בסדר, נעזוב את זה.
זה ברור, אבל אנחנו מדברים על האווירה כאילו שהייתה לפני.
תגיד, ובגול של, בעבירה של אייזן, הייתה עבירה, היה אדום?
בוא נגיד לך, דבר כזה, שאני הייתי במגרש, השופט היה מטר מהאירוע, מטר מהאירוע, והוא ראה את הזווית הכי טובה. הוא ממש היה מול הזווית שקרתה העבירה שם. אז אני חושב שאם אתה שואל אותי, יש שופטים שהיו שורקים על זה פאול, ויש שורקים שלא היו שורקים על זה פאול. עובדה שארז פפיר, שהוא היה שם מטר מהאירוע, הוא לא שורק על זה פאול.
זה הייתה השגיאה הגדולה שלו. מזה הסתבך כל הסיפור.
יכול להיות, כן.
אבל יכול להיות שהוא חשב שזה לא פאול.
זה 3-4 במצבים אחרי.
יכול להיות שהוא חשב שזה לא פאול. אתה יודע, זה גם בסדר.
אני חושב
שזה בגלל הגישה הרכה שלו למשחק, לא תצובים.
לטעמי, אייזן קודם כל נגע בכדור. נתחיל מזה, שאייזן קודם כל נגע בכדור, ולטעמי זה לא היה פאול. אבל מה זה משנה, זה כבר לא רלוונטי.
כן, זה נכון. לא, אבל הוויכוחים האלה בסיפור הזה יימשכו 30 שנה, כמו שאמרנו.
יואב רוצה שיחזירו את הגביע.
לא רוצה, רוצה שהשופטים ייתנו לכדורגל לנצח, ולא שהשופטים ינצחו. תגיד, מה איתך? מה הולך להיות איתך?
את האמת שעכשיו בדיוק סיימנו את העונה, אז אני מחר טסתי חופשה, כמו שכאילו התראיינתי מקודם,
אמרתי שאני טס לחופשה, ואני מקווה לחזור מהחופשה, ולראות מה עושים. יש לי את הסוכן של דודו דהן, שהוא מטפל בי בעניינים האלה, ומאמין שיהיה בסדר.
אבל אתה רוצה לחזור להפועל? רוצה מה, רוצה קבוצה אחרת?
אני רוצה, כן, יש רצון, אבל צריך גם ששני דודים רצון, כמו שהזיק.
ואתה לא מרגיש שיש רצון מהפועל?
עוד לא שבתי איתם, אז אני לא יכול להגיד לך אם יש רצון או לא.
הבנתי.
אז לא יכול להגיד לך, אבל מהתחושות שלי שאני בהפועל, אני דווקא מכבדים אותי ומערכים אותי, בוא נראה איך זה יבוא לידי ביטוי מול התוקה שלי.
טוב, אני מניח, אבל שאתה יודע, בטח התהפכה לך הבטן מאז יום רביעי בלילה, כי זה היה בהישג יד.
וואו, אני אגיד לך את האמת ש... אני אגזים אם אני אגיד לך עד עכשיו, אני מריץ את המהלך האחרון של דקה 115, ואני... כאילו, לא, אין לי מילים אפילו לתאר את ההרגשה שהייתה ברגע שהזכרנו. אני ראיתי שהיציעים של הפועל, כאילו, עוד שנייה הם יורדים למגרש מרוב עושר, אתה מבין, ואז כאילו מגיעה את ההחלטה של עבר, ואז זה מרסק אותך. אבל זה אפ אנד דאון שיש בספורט, זה חלק מהספורט, ואתה יודעת, תתמודד עם זה.
תגיד, ומה שעשו ניר וסלים, התנועות לקהל?
אמרתי שאני קטונתי מלשפוט אדם בשעת כעסו. אנחנו לא, זה כאילו, לא היינו צריכים להתנהג ככה, כאילו, הנדירות כאילו, על הצוות שלנו מהפועל תל אביב, אבל אתם לא שמעתם את הקללות ש... שהם ספגו ממועדי מכבי, במיוחד ניר, שניר לדעתי, שעשה כל כך הרבה למען מכבי, הביא להם שני גביעים בתור שחקן, שני גביעים בתור מאמן, הביא להם אליפות, הביא להם צ'מפיון, אז המינימום אני אומר כאילו, אל תריעו לו, אבל לפחות הכבוד המינימלי הזה שיהיה, אתה מבין? אז וניר כמה וכמה פעמים שחק מול מכבי, אם הוא הגיע למצב כזה, אז כנראה שבאמת קרה שם משהו חריג.
תגיד, יצא לך לדבר איתו, עם סלים אחרי המשחק?
עוד לא את האמת, כי בדיוק יצאנו לחופשה, לא רציתי לדבר איתו כאילו, כי אני יודע שהוא היה בסערת רגשות שאני עם ניר שנתיים, והרבה זמן לא ראיתי אותו ככה נסער אחרי משחק. מאמין שהוא ירגע,
אבל אני רוצה להגיד לך משהו. אני רוצה להגיד לך משהו, לפני הקללות, אני מכיר מאוד במה שניר עשה עבור מכבי, והוא היה שחקן לוחם ומאמן לוחם, הכל טוב יפה.
ניר ווילר בן שמש לו, אתם לא יכולים לשאול את זה.
לא, אני יודע, אבל כניסה למגרש, כניסה למגרש, חסימה של השופט בדרך לבר, זה לא קשור לכללות.
נכון, 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 אבל זה קשור לחלק מהאומות.
עכשיו, כללות יש רק בצד אחד. היה משחק טעון, שאני לא מבין איך אחרי כל הבדיקה של המשטרה, כבר בדקה הראשונה היו פגזים והתפוצצויות.
איזה בדיקה אני חסי למגרש, לא הייתה שום בדיקה
של כל הזה, זה פשוט, היה אווירה שאי אפשר לי, חוץ מכללות לא שמעו שם שום דבר.
אני יכול להגיד לך שאני 8 שנים נמצא בליגת העל, עברתי כמה דרבים של תל אביב, עברתי דרבי של מכבי חיפה והפועל חיפה, אני אומר לך, דרבי כזה, אווירה כזאת, באמת ששפו לשני הקהלים, אני צריך להגיד, אבל אני יכול להגיד לכם שבחיים שלי לא ראיתי, לא חוויתי משחק כאילו ברמה כזאת של תפורה וסיכור ודברים כאלה, אז הקהל שכאילו אני חושב שמגיע לו דווקא שפו בעניין הזה, ובאמת, אני חושב שהאירוע הזה של השופט, אני חושב, מלכתחילה, אם השופט שורק לפאול מלכתחילה, אז כל הבלגן הזה זה לא נוצר, זה לא מדברים על זה בכלל. אבל הטעות שלו שהוא ראה את זה וישר כביכול, וכבר שמנו את הכדור בחצי, ופתאום הוא אומר שיש דבר, אז זה, באמת, זה יכול לרסק קבוצה, מה?
תגיד רגע, מה אתה אומר על היחס שקיבלת מהאוהדים? אתה יודע, היו תקופות יותר טובות, פחות טובות, אבל החלק האחרון של העונה נשאו אותך על כפיים, אהבו אותך מאוד גם בגמר. אתה יודע, ראיתי משאלים בין האוהדים, מי צריך להיות בהגנה, אתה היית בכולם, בנקר.
אני חושב שקודם כל, המערכת יחסים שלי מול הקהל של הפועל היא באמת מערכת יחסים טובה ואהבה, כאילו, באמת יש אהבה הדדית בין השני הצדדים, אף פעם לא הסתרתי את זה. לגבי היכולת, אני חושב שבחצי השני של העונה באמת הראיתי דברים יפים, שיקנו לי את המקום קבוע בהרכב, קצרת קפטן, שזה לא דבר מובן מאליו, אז לשמחתי הצלחתי להחזיר להם על המגרש, אבל כמו שאמרתי, כאב לי מאוד 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 כאב לי שלא הצלחתי להביא את הגביע לוולפסון, כמו של דבר, כאב לי לראות להחזיר את 15,000 אוהדים אדומים הביתה בלי התואר שהם כל כך חיכו לו. אני מקווה שבשנה הבאה אנחנו נצטרך לחפות על זה.
יאללה, לאן אתה נוסע בחופש?
ליוון.
יוון זה טוב.
יוון זה גם קרוב.
קצת לרגע, אחרי עונת קורונה, באמת שגם חליתי בקורונה, שיחקתי חוץ מהשלושה משחקים שלו שהייתי מוחק מהקורונה, שיחקתי את כל המשחקים, אז זה קצת חופש, לתת מצברים, ויאללה, מחכים לעונה הבאה.
יפה, אז תעשה חיים בחופשה, תודה. תודה, יד, שדיברת איתנו.
תודה לכם, בכיף, בכיף.
יניב תוכמן, מה העניינים? וואלה.
בסדר, בסדר.
טוב, בוא נעבור, בסדר. בוא נעבור לצד הצהוב של הכביש, מה אתה שומע מהם?
תראה, קודם כל אנחנו מחכים, אני חושב שלא רק אנחנו, גם פטריק ון לואן עדיין לא שמע רשמית שהוא מיאמן את הקבוצה בעונה הבאה. יש לו חוזה עד סוף החודש הזה, אז ככה שהוא מבחינתו עדיין עובד. הרי השחקנים מסיימים חוזים בסוף מאי, והוא מסיים את החוזה שלו בסוף יוני. אני מניח שהוא מעריך כמונו שהוא ממשיך, ותוכל להיות באמת רעידת אדמה או הפתעה מטורפת כדי שגולדר יחליט שהוא לא ממשיך. אז הוא עובד ביחד עם ברק יצחקי, שקיבל גם איזה סוג של שדרוג, כי כנראה מכבי תל אביב גם הקיץ לא תמנה מנהל מקצועי, אז לכן ברק יצחקי...
מנהל מקצועי או מנכ״ל, איך אתה קורא לזה?
גם וגם, לדעתי צביקה, גם מנכ״ל, המנכ״ל הזה למעשה המנכ״ל היא שרון תמם. בוא נגיד כזה דבר, הפונקציות שמולאו בעבר על ידי לצורך העניין, קח את אחת העונות שהייתה, היו מרטין ביין כמנכ״ל, אתה זוכר אותו?
זוכר,
וג'ורדי קרויף כמובן, כמנהל מקצועי, אני לא רואה את זה קורה. עכשיו, זה גם חיסכון כספי עצום, וגם, אתה יודע, יכול להיות שזה מלמד משהו, גם קצת על הגישה של גולדר, או מצד אחד שהוא יותר סומך על החבר'ה פה בארץ, וזה סבבה וזה חיובי, או לחילופין, זה שהוא לא מביא אנשי מקצוע זרים לתפקידים האלה, אפשר לקחת את זה, אתה יודע, צביקה גם למקום אחר.
טוב, זה לא קודם כל בהכרח זרים, אבל אתה זוכר את הפודקאסט שעשיתי איתך ועם...
ארלה.
ועם ארלה, ואז כבר אמרתי שמכבי לא תיקח חליפות, שנעשו נכון. שגיאות בקיץ, גם בגלל חוסר בתפקידים, והמצב הוא אותו מצב עכשיו, מאחרים ודוחים ומאחרים ודוחים, אבל זה גולדר, הוא הבעל הבית, הוא המחליט.
נכון, אז בואו נתמקד כרגע בהנחה שפטריק ון לואן ממשיך, אז אנחנו כמובן, שני סיפורים הכבדים ביותר, זה כמובן דור פרץ ויונתן כהן, צד אחד דור פרץ ללא חוזה, לעונה הבאה שחקן חופשי, ימצא כרגע ממש נוחת כרגע בליסבון, אמור לקבל שם ביום יומיים הקרובים, אחרי כל הבירוקרטיה שם.
דרכון פורטוגלי?
דרכון, כן, דרכון, שזה יפתח לו עוד איזה דלת, זה לא יכול לפתוח לו דלת לאנגליה, אז הליגה האנגלית סגורה בפניו, אבל יכול להיות שזה יעזור לו, אתה יודע. מה?
כזר היא פתוחה בפניו, אבל לא יבזבזו, אולי... לא רוצה לדבר בו.
הכיוון, קשה לי להאמין שזה קורה לשם.
אז אתה אומר, הוא ישחק באנגליה או באירופה, כמו שפעם אמר מישהו.
כן, אז ישחק באירופה ולא באנגליה. אבל דור פרץ, בהנחה שהוא עוזב, אז מכבי תל אביב צריכה למצוא את השחקן שימלא את החיסרון שלו, וזה חיסרון עצום. אני חושב שדור פרץ העונה, לפרקים, הייתה לו משמעות כמו בימים הגדולים.
הוא היה השחקן הכי טוב בליגה בפער.
נכון, נכון.
הוא לא זכה בשחקן העונה, אבל הוא היה השחקן הכי טוב בליגה.
אני לגמרי מסכים, השתדרג מאוד, והיה לי לא ספק שחקן שכשהוא היה חסר, אז הרגשת בזה.
הוא הפקיע פתאום השנה הרבה גולים, שהוא לא עשה אף פעם, באמת
בצורה נהדרת. הוא עשה אצל איביץ' לפני שנתיים עונה גם עם גולים.
לא בכמות הזאת.
השיפור העיקרי היה אצל איביץ', אבל השנה ללא ספק זה משהו אחר לגמרי. אז בהנחה שהוא עוזב, אז אתה יודע, אתה צריך להביא שם מישהו. נכון שיש את גלאזר ואת גולאסה, שהם בנקרים שם, וייני קצת משחק בקישור.
טוב, יעלו גם, יביאו כמה ילדים מהמושאלים, אבל זה עדיין לא פותר את כל הבעיות, אבל בוא נראה כמה זמן ייקח להם להתארגן.
והדבר השני, כמובן, זה יונתן כהן. יונתן כהן עם חוזה לעונה הבאה, עד 2024 אפילו, אבל גם מכבי תל אביב יודעת שיונתן כהן לא רוצה להישאר. הוא בן 25, הוא רוצה להימחר. אני חושב שאם התוכנים שלו יביאו הצעה ראויה, לא בהכרח מה שמכבי פינטזה בעבר, על 3-4 מיליון יורו, אלא הרבה פחות, כי אנחנו אחרי עונה שיונתן כהן כמעט לא שיחק. אז אם הם יביאו הצעה סביב 1.5, 2, אני חושב שמכבי תל אביב הפעם תמכור.
יש הצעה על השולחן.
מה?
יש הצעה על השולחן ממישהו?
לגבי יונתן כהן לקנות אותו?
כן.
אני לא מכיר דבר.
אני רוצה להגיד לך משהו, אני עכשיו קבוצה אירופאית כזו או אחרת. היא רצה להביא שחקן, היא רוצה לקנות שחקן, היא רוצה להשקיע בשחקן, רצו צ'סקה את אופרי ארד. אני בטוח שישבו וראו, יונתן יותר מחצי עונה לא שיחק, על סמך מה עכשיו איזה קבוצה תביא ותציע עליו, אתה אומר לא 2.5, מה שפינטזו, 1.5 מיליון. אני לא רואה את כל הקבוצות באירופה עכשיו ובזבזות כסף מהר. אתה רואה שגם במרצלונה ובריאל מדריד מנסים להביא שחקנים שסיימו חוזה, שלא עולים כסף. אז ככה זה עובד על כולם, גם בישראל, גם מכבי חיפה, גם מכבי תל אביב, שתי הקבוצות הכי עשירות, גם באר שבע, לא רוצים לשלם כסף על כרטיס של שחקן, רוצים להביא אותו חופשי.
אז אדרבה, אם אתה אומר שאי אפשר להביא עליו הצעה...
לא, אולי כן, אני לא יודע.
אז לא, אז יפה.
עד רגע זה אין הצעה.
עוד פעם, לפחות מה שאני יודע, יכול להיות שאתה יודע, יש דברים שאנחנו לא יודעים, יכול להיות שיש הצעה... לקנות את יונתן כהן
ומכבי תל אביב לא צריכה להתעסק במי שעוזב, היא צריכה להתעסק במה היא מביאה.
מה שהיא מביאה, אז היא תתרכז בלהביא בלם כנראה במקום לואיס הרננדס. פטריק ון לורן מאוד אוהב את לואיס הרננדס,
הוא לא רוצה להישאר,
הוא רוצה להשאיר אותו, אבל הוא לא רוצה להישאר בעיקר בגלל רעייתו, אז נראה שהוא עוזב, אז היא תצטרך להביא בלם זר במקומו, צריך להביא ככל הנראה חלוט זר במקום פשיץ', יש הרבה עבודה, כן. יש הרבה מה להביא.
שחקן קישור טוב, הכל בסדר.
יפה, כן, טוב, כן. תוכמן, תודה.
תודה
ביי,
רבה לכם,
ביי, ביי. יפה, שומע מאזין ומצטרף אלינו מכביסט נוסף, הוא זידן, מה העניינים?
שיבורכו המכביסטים.
אבל לא על זה, בוא נדבר על היורו. אנחנו, אתה יודע, במסכים פה סביבנו באולפן, כל המשחקי ההכנה בעולם, תכף אנגליה מתחילה נגד רומניה וכולי, קצת מה הולך שם? 4.5 ימים לפני?
5.5 ימים לפני, אבל כן. כמו שאמרת, משחקי ההכנה, כל הנבחרות שיחקו ומשחקות וישחקו גם היום, גם גרמניה מחר. אנחנו... אני חושב שעוד יותר מזמן רגיל, הרבה פעמים אי אפשר ללמוד משחקי הכנה לפני טורניר יותר מדי. אני חושב שהפעם עוד פחות, כי שחקנים עייפים מעונה...
מתישה.
התחילה מאוחר.
עונה מטורפת.
העונה שעברה נגמרה מאוחר, וזה שהתחילה מאוחר זה לא אומר ששחקו פחות, שחקו אותו מספר משחקים, זה אומר ששחקו בקצב יותר גדול. נכון שיש בכל קבוצה, וגם ביורו זה יותר חילופים והסגלים יותר גדולים, ועדיין השחקנים המשמעותיים משחקים המון. אתה רואה למשל, נבחרת אנגליה עושה גם היום, משחק ההכנה האחרון שלה, מה שעשתה גם בטורנירים שעברו, מי שעולה היום בהרכב האנגלי, חלק מהשחקנים הם אפילו לא בסגל, זאת אומרת, זה כאילו משחק הכנה, אבל בעצם נותנים מנוחה, אנגלים די חכמים, נותנים מנוחה לשחקנים המשמעותיים שלהם. ראינו למשל את גרמניה שמשחק מחר נגד לטביה, משחקת נגד דנמרק שבוע שעבר, אבל בלי השחקנים של צ'לסי וסיטי שקיבלו מנוחה בגלל גמר האלופות, זאת אומרת, בלי ורנר והאבריד וגונדואן וזה, אז גם קשה לשפוט. אני חושב ש... וגם, חלק מהמשחקים, תראה, ישראל משחק נגד פורטוגל, אלופת אירופה, בוא נזכיר, ביום רביעי, משחק
האחרון. עם מי עולה?
האחרון של פורטוגל. אז קודם כל, אני מניח שיתנו, מותר לעשות הרבה חילופים, אני מניח שחלק גדול מהכוכבים, או שישחק מחצית אחת, או שישחק מחצית שנייה, אבל אני לא יודע מה סנטוס יעשה, אבל מה שאני רוצה להגיד, זה שפורטוגל מדורגת, היא משובצת בבית מוות, כן. עם צורפת אלופת העולם, עם גרמניה, עם הונגריה, שאולי לא נבחרת גדולה, אבל היא פילה ליורו וזה בהונגריה, ונבחרת הכנה האחרון שלה זה נגד נבחרת, לא נעים להגיד,
זוטרה.
לא ברמה הזאת, כי צריך לשחק מצד אחד, אבל צריך לשמור על הכוחות מצד שני, אז זה כזה, זה לא
לאכול. אני לא יודע אם זה, אני יודע, לא יודע אם להעלב מזה או לא בשם מדינת ישראל, כי אני מנסה להבין את הדברים שלך, עד כמה זה מעלים.
לא, אתה לא מעלב, אנחנו צריכים, אנחנו מכירים את מקומנו, אנחנו נבחרת...
לא, גם נבחרת ארגנטינה, אתה בא לשחק פה משחק.
כן, הם כבר עפו את זה למזל, ואתה יודע, למנחוס וכאלה.
נכון, הרבה פעמים, בייחוד אצל הדרום האמריקאים, אגב, יש יש איזה נטייה להתכונן לפני מונדיאלים וכולי, נגד נבחרות חלשות, בכוונה לתת איזה ביטחון לשחקנים. מספרים תמיד על ברזיל 82, שהייתה נבחרת מצוינת כמובן. את המשחק הכנה האחרון שלהם עשו נגד איזה קבוצה ליגה רביעית בספרד, ניצחו 26-0.
קיבלו ביטחון.
ואז קיבלו ביטחון קצת יותר מדי.
לא, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, אני מודה שאני לא ראיתי הרבה, כי אני עסוק בפלייאופים בכדורסל עכשיו, שזה גם כן נגמר מהר, אבל יש לי הרגשה ממה שהצצתי, שגם ביחס למשחקי ידידות, הרמה קצת יותר נמוכה מתמיד.
אני חושב שזה נכון, ויש גם את העניין הזה של אין מה לעשות, ברגע שאתה רואה משחק בלי קהל או עם 5,000 צופים, אתה לא מרגיש, משחק ידידות, הרי אנחנו ראינו משחקי ליגה, משחקי צ'מפיונס בלי קהל, זה נראה כמו משחקי ידידות, אז כך משחק ידידות בלי קהל, זה בכלל נראה כמו אימון.
תגיד לי, מה החוקים אגב בספרד? אני שידרתי בשבוע שעבר משחק בוולנסיה, כדורסל, ושם היה קהל 50%, זאת אומרת כיסא כן כיסא לא, הרחיקו קצת, ועברנו אחרי זה למשחק במדריד, במדריד היה אפס קהל, מה הולך שם?
קודם כל זה תלוי כל עיר
מחוז, כל מחוז
אבל מה יהיה ביורו? באיזה מדינות כן יוכל קהל ובאיזה לא?
מה באנגליה?
אנגליה לדעתי יש קהל, בוחרים כרטיסים לחצאים ולגמר.
אתם שואלים,
אז תנו לענות.
ביורו, בכל אחת מהמדינות יש
חוקים אחרים.
שונה, בין 20%, למשל בגרמניה, באליאנס ארינה, המשחקים של גרמניה היו 20% מאליאנס ארינה, זאת אומרת 14,000 צופים, דנמרק וכל מיני מקומות 25-33%, בבקו ובסנט פטרסבורג 50%, המקום היחיד שיהיה 100% זה הונגריה, אגב, המדינה עם התמותה הכי גדולה באירופה, אבל 100% בהונגריה, בלונדון, לשאלתכם, 25% בשלב הבתים ובשבינית הגמר, צפי, צריך מתישהו השבוע, בשבוע הבא, תהיה החלטה לגבי החצי הגמר והגמר. המצב באנגליה משתפר, וכנראה שיתנו 50% לחצי הגמר והגמר, שזה אומר 45,000 צופים
באנגליה, זה נחמד. עכשיו תגיד, בוא בדקה שנשארנו, בכל זאת ננסה לתת סימנים, מי נראית לך חזקה על פי הסגל, על פי הכושר, על פי משהו? זאת אומרת, אם היית צריך להמר, על מי היית שם את הכסף שאין לך?
אז אני אגיד לך בדירוג האיכות שלי שהתפרסם השבוע, יתפרסם השבוע בארץ, צרפת מקום ראשון, בלגיה, פורטוגל מקום שני שלישי, אנגליה ואיטליה 4-5.
הנה, נתת תשובה די מדויקת. יפה. יפה. אני כתמיד הולך עם האנגלים, ואני אומר, מעניין אם אני אתחזה בשמינית, ברבע או בחצי.
צריך לזכור שהאנגלים, זאת אומרת, היורו הזה הוא ב-11 מדינות, אבל מעשית, האנגלים מערכים אותו, כי הם לא רק משחקים שלושת המשחקים הראשונים בבית, אם הם מגיעים רחוק, הם משחקים שמינית, חצי גמר וגמר, תיאורטית 6-7 משחקים של אנגליה, אם היא תגיע עד הסוף, זה יהיה
בבית.
דרמטי. עוזי, תודה.
להתראות.
ביי.
יפה. טוב, הצלחת לדבר שעה על כדורגל.
אני יכול לדבר עוד שעה על כדורגל.
אתה רוצה לדבר? בוא נדבר.
אני יכול לדבר עוד שעתיים על כדורגל ועוד שעתיים על כדורסל. אתה
יודע שהדרבי בכדורגל.
מה?
לא, איציק בא עם חולצת אדומה, אמרתי לך, אתה לא קשוב, זאת הבעיה.
זה מצוין,
אתה לא קשוב לעניין הזה.
זה מחמם אותי, זה טוב, זה מכניס אותי לכושר.
טוב, מלי. יאללה.
אתם מאזינים לספורט, עם יואב לימור וצביקה שרף.
חזרנו, כן. שובר פה את הראש, צביקה, איך הפועל לא מצליחה להביא רוכש? מה, כדורגל או כדורסל?
גם וגם.
הבנת, אתה יש לך כסף פנוי?
לא.
חבל, זה יהיה מצחיק שאתה תהיה בעלים של הפועל, כי זה באמת יהיה קוריה. טוב, אור שקדי, וואלה, מה העניינים?
מה קורה?
בוא תגיד לנו אתה. בכל זאת, אנחנו לקראת חצאי גמר הפלי אוף, ספר לנו קצת מה אתה שומע.
קודם כל היום, בשעה 9,
מכבי
נגד אילת, בפק ראשון, מאוד מעניין. כי היכולת של מכבי נגד באר שבע בסדרה הקודמת הייתה לא טובה, המשך ישיר של עונה לא טובה שלה, הייתה איזושהי הרגשה לפני הפלייאוף, אולי קצת מתרוממים, ואז הגיע אפשר לירושלים, בגמר גביע, אבל שהם לא הרשימו בו, וזה ממשיך, אבל את באר שבע הם עברו, ועכשיו אילת המצוחה יותר גבוהה, זה מצוחה שמכבי עדיין צריכה לעבור, אבל ביכולת שהיא תקן נגד באר שבע, היא מסוגלת גם לא לעבור.
שמע.
היא חייבת לעלות הרמה שלה, לא תגיד משמעותית, כן? היא חייבת לעלות הרמה שלה.
אין כל ספק על הנור. שמכבי נחלשה. מכבי איבדה שני שחקנים מאוד חשובים, שני גרדים. והיא יותר ויותר ויותר תלויה בווילביקן, ויותר ויותר קבוצות מתבססות ומתרכזות בעצירה של ווילביקן, זה אחד. מצד שני, בפלי אוף, גם מקבי באו אחרי עונה קשה וארוכה וכל הסיפורים וכל הזה, גם כולם באים אחרי זה. אתה בפלי אוף, לא טוב להיות בשמינית הגמר וברבע הגמר ואפילו בחצי הגמר, כמה שאתה צריך להיות בכושר C. אתה צריך להתרומם אחד לאחד, עדיין לא צריך לזלזל במכבי, ועדיין יש לי הערכה גדולה מאוד לאילת ולחברי אריאל בית הלחמי, אבל אני לא יודע כמה הם התגברו על ההיעדרות או העזיבה הטיפשית הזאת של ניבו, אני לא מבין מה באילת הפריע לו הפתילים של החמאס, אבל לא רוצה להיכנס לזה. ובוא נראה איך אילת, גם לאילת, למרות שהיא עברה את הפועל חיפה ב-2-0, היא ירדה בכושר.
יש איזשהו נקודה מאוד, בדעתי, בקבוצות שמצליחות להפתיע ולקחת אליפות פה, בקבוצות שמשלב מצוים של העונה, סימנו אותם כשהם יכולות לעשות את זה. מעט מאוד קבוצות הגיעו משום מקום ועשו את זה. אני תמיד נזכר בזה שהחבר'ה של ראשון שלקחו את אליפות עם דרוקר ואחרי זה שיבק, אמרו שכל העונה הם דיברו על זה שהם קבוצה של אליפות.
זה היחידה שמדברת כל הזמן, זה הפועל חולון, ואולי בצדק, אולי לא בצדק. לא הפועל אילת, הפועל אילת לא מדברת על אליפות, הפועל חולון מדברת על אליפות.
אז השאלה, האם הפועל אילת שמגיע עכשיו נגד מכבי תל אביב, אם זה היה חולון נגד מכבי תל אביב, ויש מצב טוב שזה יהיה הגמר, למרות שאחרי תגמר השני שעושה, נדבר על
הפתח. גם צמוד.
הוא פתוח לגמרי. אז אם זה היה עכשיו חולון נגד מכבי, הייתי אומר לך, שמה, אם חולון רצית למכבי, מאוד מוכנים. באלה תקבלו את זה באיזשהו סוג של שוויון נפש, לדעתי. כי הם עשו עונה טובה, ועכשיו ידעו פה שחקן, וזה הכל בסדר, אז זה ייגמר שם, אם זה ייגמר, ובגלל זה אני חושב שלמשחקים כאלה, אתה צריך לבוא במנטליות, שאני לא אוהב את הקבוצות האלה, שבאות בלי לחץ, ואין להם מה להפסיד, קבוצה צריכה להגיע למשחק הזה, בסופר לחץ, בסופר מוכנות, ולפעמים שאתה בא לא בלחץ, אז אתה קצת עם הרגל לא על הדוושה, ואתה מפסיד.
נכון.
עכשיו, לדעתי, זה מה שקרה בו גם בנס ציונה. נס ציונה הגיע למשחק השלישי הזה לחולון, ואמרו, אנחנו לא, אין לנו את הלחץ, הלחץ לחולון. אז בסדר, הנה, הלחץ לחולון, וחולון בשלב הבא.
לא, זה לא נכון, זה לא נכון. אני לדעתי, מה שדיברו, דיברו. קודם כל, מגיע לנס ציונה כל השבחים על ההופעה שלה, היא עשתה עבודה, היה חסר לה בצורה קיצונית טל דן. עם הניסיון שלו, ועם האגרסיביות שלו, ועם המנהיגות שלו, הוא היה חסר לה מאוד, מפני שמה שקרה בנס ציונה, גם גרינברג צמצם את הרוטציה, בטח במשחק הראשון.
הוא טעה.
ואז כשהוא היה צריך את הרוטציה במשחק השלישי, הוא לא הייתה קיימת, ודווקא דדס אתמול, מי שניצח לו את המשחק, זה וורקמן ומסגב, וורקמן ומסגב, ולא הכוכבים, ולנס ציונה לא היה את זה. אם היה לה את טל דן, אני חושב, זה הכל אילו, היה מצבה אחר, אבל מגיע לנס ציונה, כל הכבוד, זה קשה מאוד היום לשחק נגד חולון, חולון ממוקדת מטרה, האוהדים של הדוחפים יוצא מן הכל את הקבוצה, מפעילים לחץ, אבל האווירה עוברת, אני יודע,
הגמר גביע היה, האווירה
הייתה רגועה,
האווירה שבחולון, זה משהו באמת, הפועל תל אביב עוד לא הגיע לדבר הזה ולהילחם בסדרות פלייאוף על אליפות באולם בדרייבין, אבל האווירה שזה חולון היא מדהימה ברמה כזאת.
זה קשה מאוד לשופטים לשפוט שם.
אני כבר שמעתי קבוצות שאומרות שכדי לעבור את חולון בסדרה, אתה לא צריך להיות יותר טוב מחולון, אתה צריך להיות הרבה יותר טוב מחולון. זה עד כדי כך, ואני לא חושב שגלבוע גליל שעכשיו נפרד נגד חולון היא הרבה יותר טובה ממנה. אני כן חושב שבסגל הנוכחי גלבוע גליל קבוצה יותר טובה, אבל לא בהרבה, ובגלל זה אני חושב...
אבל הפועל, כי הפועל חולון הפסידה או איבדה שני שחקנים מאוד חשובים, שהיו שחקנים יוצאים מן הכלל, גם מגיע וגם מיילס, שלמרות שסוקולובסקי בסדר, בינתיים אלכסנדר לא נותן כלום, אלכסנדר, אני חושב שאולי הייתה בעיה להביא אותו, אבל בסדר, החליט מי שהחליט, זה בצדק, בגלל שהוא איבד עוד שחקן גבוה, אבל מיילס ומגיע היו יוצאים מן הכלל, גליל, לזכותה, עד לפי כמה זמן אמרנו גם אלעת, לא החליפה אף זר, זה אותם ארבע זרים מההתחלה.
לא, החליפו בתחילת העונה, פטריק יאן הגיע לשם, ואמרו
כן, 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 פטריק יאנג עם הזה, אבל זה כאילו לא סופרים את זה, פטריק יאנג היה לו בעיה עם הרגל, זה היה ניסיון להוציא אותו מפציעה קשה שלו, שהיה בלתי אפשרי, אבל למעשה הארבעה האלה משחקים את כל העונה, והם התגבשו אחד עם השני, הניצחון שלהם בירושלים אחרי פיגור של, כמה היה, 19, 18?
23.
23 היה גם? יכול להיות, וזה היה באמת יוצא מן הכלל עם תופעה טובה, אבל לשחק בחולון זה יום אחרת, ובוא נראה, גם היום המשחק מאוד מעניין, וגם מחר משחק מאוד מעניין.
אני חושב שאנחנו, הגמר מצלג ביום ראשון, אפילו עם שתי הפתרות יגמרו 2-0, ויש לי הרגשה שאנחנו נשחק גם בחמישי וגם בשישי, זאת אומרת שיהיו משחקים...
שיש שלושה משחקים בשני החצאים? כן. בוא נראה את המשחק הראשון, אחרי משחק ראשון אתה רואה מה קורה. תראה, שידרתי את יוון, את קטש, ניצח משחק ראשון את לבריו ב-30 הפרש עם הנחה, כי היה צריך להיות 60 הפרש, ואתמול הוא הפסיד. זה נגד קבוצה שהייתה נראית במשחק הראשון כלום. זה הכוחות של הפלייאוף, אתה רואה את זה גם כל לילה ב-NBA. קבוצה מנצחת היום 30, מחר היא מפסידה 30.
לא, איך עברת מהליגה הישראלית לקטש ל-NBA, כאילו זה אותו דבר.
קטש יוון זה לא אחרת מאשר ישראל. NBA אני מסכים איתך. למרות שהאירופאים כובשים את ה-NBA.
אני יודע מה
קטש
זה לראות יותר יום, אבל צביקה, מה מעניין אותך יותר לראות עכשיו את ה... מכבי אילת את המשחק השביעי של דאללה.
אני אראה גם את זה וגם את זה, סמוך עליי. יש עוד מסכים בבית.
לא מבין את זה, לא מבין אתכם, אתם אמורים להיות אנשים נורמליים. כאילו, מה זה הדבר הזה? יש לכם את לוקה דונצ'יץ' משחק, אגב, אני לא את דאלס ולא את זה, אבל הבן אדם הוא פנומן.
אתמול ב5:30 ראיתי את הפלייאוף ביוון, ב7:30 שידרתי את פנרבחצ'ה אנדולו, וראיתי במסך אחר את החצי הראשון של חולון נגד נס ציונה, והגעתי הביתה לראות את חולון נס ציונה.
יפה, אז יפה, אתה רוצה לדבר עם נס ציונה, דבר, תגיד שלום לטל דן.
אהלן.
שקדי, אתה יכול להישאר איתנו אם אתה רוצה.
תישאר ותהיה אקטיבי. מה נשמע טל? מה עם היד שלך?
אני בסדר, מחלים, עברתי ניתוח.
אני יודע.
שתי ברגים, אבל סבבה, עכשיו בשיקום, פיזיותרפיה.
הברגים יישארו, יישארו או שמורידים אותם?
אמורים להוריד אותם, אבל תלוי בי בעיקר. כאילו אם זה יפריע, נוריד אותם, ואם לא, אז נשאיר אותם.
רגע, זה אמור להפריע לך בתנועה של מה? של האצבעות, של כף היד, של מה?
כן, של כף היד.
כמה זמן שיקום?
עוד חודש.
ואחר כך, טוב, זה לוקח זמן.
ותצליח לזרוק לסל עם היד הזאת?
מקווה שכן.
תראה, בגמר של הגביע שזכיתם, היורוקאפ של פיבה, ניסית לזרוק עם היד השבורה, הפצועה, ושיחקת מדהים, ופעם אחת הצלחת לעשות צהל, ופעם בלאפ הכדור לא התלבש לך על היד, זה היה מדהים. אבל באמת, כאן אני אומר שתשבחך בפניך, זה ספורטאי שכבר אין היום, שהקריב את עצמו ואת הקריירה שלו ואת הבריאות שלו,
הגוף שלו
למען כן. הקבוצה שלו, וזה היה מדהים. כשידעת שלמחרת אתה עושה ניתוח ולא צריך את כל... ואתמול היית חסר לקבוצה שלך.
אתמול אתה לא יודע איזה קשה היה לשבת בצד באווירה.
רצית להיכנס, לקפוץ?
שיחקנו בלי קהל, מה זה תגיד, 4,000 שם על חולון ועוד 600 מנס ציונה, זה היה... זה באמת מהמשחקים האלה, אתה יודע, אנחנו פרקים להם כל הקריירה, ובסוף אני לא יכול לשחק אהב לי ממש, אבל...
ראיתי אותך קופץ כל הזמן מהספסל, כשהמצלמה התרכזה קצת בספסל, לא הרבה, אז ראיתי אותך שאתה לא ישבת רגע על התחת.
כן, רציתי שנה לחצי גמר, היה חשוב לי בשביל המועדון, בשביל העיר, בשביל הקהל, שמח בנו כל השנה, וגם אני חושב שהיינו ראויים, אתה יודע, לא היינו רחוקים מלעשות את זה.
מה היה הסוד שלכם?
אני חושב שהחיבור, עוד פעם, השתי מפעלים האלה, אני כל הזמן אני אומר
את זה, אתכם.
אבל אני חושב שהאירופה זה פתאום להיות במלון בפולין, ואחרי זה בהולנד, כולנו ביחד במשך שבוע, בלי לצאת מהחדרים בעצם, חדר אוכל וכאלה. אני חושב שזה עשה חיבור בין השחקנים, הוא היה פנומנלי, ויש שחקנים טובים, אתה יודע, בסוף זה כישרון ועבודה קשה, אז כישרון היה לנו. ארבע זרים באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה, שאני... מקווה שיצליחו להשאיל הפרות שתיים מהם.
התחלתם את העונה עם זרים אחרים שהיו פחות טובים.
כן, כן, הקבוצה לא נבנתה טוב, גם לא ב... גם סגל השחקנים פחות עתים אחד לשני, אבל מהר מאוד הם הבינו את זה, ועשו, צריך לתת קרדיט מאוד גדול להנהלה ולצוות המקצועי שהבין את זה, והחליט לעשות שינויים
אבל היו צריכים להביא, גם אחרי הפציעה של חיים אפשר היה עוד ישראלי בכיר, עוד ישראלי שיכול לעזור במאבקים האלה.
אחרי מועד העברות.
מה?
כן,
כן, אבל עכשיו אחר כך היא נפתחה העברות ונסגרה ונפתחה ונסגרה, אבל לא היה, אין גם מי. אין גם הרבה מי.
אני גם חושב שלפעמים כל המוסיף גורע, אמנם זה היה באוכרנו הסגל הקצר והרוטציה הקצרה, אתה יודע, בסוף נפלנו קצת מהרגליים, אבל...
נכון. אתמול את המשחק ניצח ווילי ווקמן, שאי אפשר להגיד אליו שהוא נח כל השנה, אבל מסגב ששיחק פחות, ובטח במשחקים האחרונים, היה גם טוב וגם פרש, וגם הם שניהם בעצם הכריעו את המשחק.
הפסל שלהם משמעותית עמוק יותר, וגם, אתה יודע, אתה מתייחס לזה ענייני תקציב, הם פחות יותר בסדר גודל שתקציב כפול מאיתנו, אז...
למה? כולנו אומרים כל הזמן שיש להם בעיות תקציב.
כן, אבל היה להם 8 זרים השנה, וישראלים בכירים שחררו את יוגב באמצע השנה. עם סגל הרבה הרבה יותר עמוק, בעצם 12 שחקנים שיכולים לשחק, ואצלנו זה היה קצת פחות.
אור, by the way, הוא הזכיר את יוגב אוחיון. יוגב אוחיון פרש?
לא, לא באופן רשמי, אבל זה... אני יודע, זה מחשבה ש... זה משהו שנמצא על הפרק. זה לא משהו שהוחלט, אבל טל, אני חייב...
כי אז דובר היה שהוא עזב את חולון, שהוא אולי ילך לקבוצה אחרת, אולי לגליל גלבוע, לגליל מהליגה השנייה.
הוא היה רשום בסגל של חולון עד סוף העונה באיגוד, הוא לא יכול ללכת בשום מקום.
הבנתי.
אבל טל, אני חייב לשאול לך, אתה היית בכל הסדרות של נס ציונה עד היום בפלייאוף, ומה שסדרה כזאת נגד חולון, עם אווירה כזאת, זה היה גם איזו קצת דם רע, אפשר להגיד, שקצת נרגע אחרי זה, לא היה לכם. אתה חושב שזה, כאילו, א', מהצד שראית את זה, זה משהו גם שיכול קצת לבגר אתכם כמערכת, שעד עכשיו זה היה נורא נחמד, רק נגבות קבוצות, זה היה הרבה כבוד, וגם זה, שגם קצת סדרה מהסוג הזה יכולה להוסיף לכם?
כן, חד משמעית. עוד קצת לניסיון, אני חושב שגם גיבשנו, הגדלנו את הקהל שלנו משמעותית בתקופה האחרונה, ראו את זה במשחקים האחרונים בחוץ, אתה יודע, אולי זה הזדמנות גם לנצל את הסיטואציה, ואולי סוף סוף יתנו לנו אולם חדש שיוכל להכיל את הקהל.
כן, אבל מהרגע שמחליטים על בניית אולם במדינת ישראל, לוקח בין 5-10 שנים עד שרואים אותו. אני הייתי בונה אותו בשנה, אבל לא משנה. אני בעד מתקני ספורט ככל שיותר אפשר, אבל אתה יודע... נס ציונה בנתה לעצמה תדמית בצדק, ויניב דוחף את העניין הזה של להיות אגונים ולהיות נחמדים ולהיות טובים, ואתה יודע, בשביל לקחת תוארים, בשביל להגיע להצליח, לפעמים צריך להיות גם קצת רעים במוטב הטוב של המילה.
חד משמעית, אני חושב שהניסיון שלהם במעמדים האלה, בהשפעה על ה, לא יודע, על האווירה מסביב, על מה שנקרא הצטת השטח, עבד לטובתם. עוד פעם, זה ניסיון של הרבה שנים בטופ של הכדורסל והתמודדויות במעמדים כאלה, ואנחנו עוד פעם לומדים ולומדים ולומדים, והמועדון מתפתח וגדל ורואים את הדרך, ואני שמח על כך, אתה יודע, זה מאוד מרגש אותי לראות אתמול במשחק 600 איש מנס ציונה באים למשחק חוץ בחולון, כולם קשה ודוחפים אותנו עד השנייה האחרונה.
אז אמרת עד עכשיו את כל הדברים הטובים. מה בכל זאת מנע ממכם אתמול את הגרוש ללירה?
יכול להיות שסגל השחקנים הקצר, אתה יודע, בסוף שיחקנו כל יומיים, נוצר מצב בגלל המלחמה ש...
אבל כולם שיחקו כל יומיים.
נכון, אבל נכון, הסגל הקצר, אז אוקיי, אז אנחנו הגענו למעמד הזה, סגל יותר קצר מכולם. אמנם, הנה, אתה רואה ירושלים שעזבו אותם ושיחקו את סגל קצר, לא הצליחו לעבור את גלבוע. אז כן, עוד פעם, שתי משחקים בכל יומיים משחקים, זה כנראה זה פגע בנו.
טוב, יאללה. קודם כל
שתהיה בריאות. קודם כל תבריא,
בריאות טובה,
תחזור, תתאמן כל הקיץ, סדר את היד שתוכל לזרוק לסל.
תודה רבה.
לא יודע, בינתיים הוא מוציא יד יותר טוב, תעזוב, אולי יגלה שהוא בכלל, אתה יודע. הוא
יכול לבוא מיד שמאל יד ימין.
כן,
אז אתה יודע. אולי זה ישפר לי את
האחוז. יפה. יאללה, בריאות והצלחה.
ביי.
תודה, טל, תודה, אור.
תודה.
קצת פרסומות. טוב, בזמן שאנחנו יושבים פה, העיתונות היוונית, עיתונות הספורט נכנס בקטש, אתה יודע, הוא אומר, אחרי הפסד, וזה אומרת שמה, ואיזה מאמן הוא, ומה פתאום, והוא אימן קבוצות קטנות כמו אילת, ויאללה אוברדוביץ'.
טוב, קודם כל הם שכחו שהוא אימן גם עוד כמה קבוצות חוץ מאילת, ואילת היא לא קבוצה קטנה, הוא אימן גם את מכבי תל אביב, אימן את הפועל ירושלים, אימן את הפועל תל אביב, זה אחד, מאמן את נבחרת ישראל בהצלחה, אבל זה יוון. קודם כל הוא הגיע לפנתינייקוס, ופנתינייקוס, גם האוהדים וגם העיתונאים שהם חצי אוהדים, או שלושת רבעי אוהדים, או מדברים לפעמים בשם ההנהלה, שוכחים שהם קיצצו בתקציב. מצד שני, אין כל ספק שהגיע לגמר עם קבוצה בשם לבריו, אז קבוצה שמגיעה לגמר הפלייאוף, בעצם גם גמרה את הליגה במקום השני, היא נחשבת לקבוצה טובה, אבל לבריו היא קבוצה קטנה. משחק ראשון בפלייאוף הוא ניצח 30 מפרש עם הנחה, הוא בסוף הכניס את כל שחקני הספסל, וזה לא נגמר 60 מפרש, ואולי זה היה באוכריו. מצד שני, הוא עשה אתמול החלטה שלא הצליחה, שגויה בדיעבד, כשהיה 7 שניות לסוף 3 הפרש, הוא לא נתן הוראה לעשות פאול, והם עשו שלשה ולקחו את המשחק להערכה. ומאותו רגע כבר אי אפשר היה לעצור אותם. מצד שני, יש ביוון געגועים לאוברדוביץ'.
לאוברדוביץ', אתה יודע, איש הביא להם, הוריד להם את השמיים.
נכון, הוא המלך שם, ואוברדוביץ' הוא החלום העברות, הירוק, אני לא יודע מה, של הקבוצה, אבל הם לא מבינים שבתקציב שישנו היום, הם לא יכולים להביא את אוברדוביץ', כי זה לא רק השכר לאוברדוביץ', זה גם אוברדוביץ' מביא שחקנים
בסכומים האלה.
30-40 מיליון דולר, יורו, שהיום אין לפנתינייקוס.
לפי הידיעה הזאת, גם אם הוא לוקח חליפות, וזה מה צפוי לקרות, הוא יאכל הרבה קש.
קודם כל, יש לו מצד אחד גיבוי של מי שהביא אותו, אלה ששיחקו איתו ביחד בקבוצה הזאת, דיאמנטידיס וקלייציס ואלברטיס, שמצד אחד רוצים, אבל השאלה אם הם יישארו הקובעים, כי גם הם יכולים לעוף. הוא קיבל את הקבוצה אחרי שהמאמן הקודם פוטר, כשהוא הפסיד לאותה לבריו, ואז אמרו שלבריו זה בושה שהפסדנו להם, ואתמול, כשהפסידו להם פעם שנייה, בוא נראה מה יקרה עד סוף הפלייאוף, מחר משחק שלישי.
טוב, בוא נעבור מעבר לאטלנטי, רן סורוקה, מה העניינים?
שוכן.
אנחנו בסדר, דונצ'יץ' או קוואי?
זאת אחת הסדרות הכי הזויות שיצא לי באמת, באמת יצא לי, ולא ראיתי הרבה סדרות הזויות כאלה. באמת המומנטום עובר מפעם לפעם, ממשחק למשחק. בפעם הראשונה בתולדות ה-NBA כל ששת המשחקים הראשונים מסתיימים בניצחונות חוץ, ולא תגיד הקליפרס, נכון, זה לא הקבוצה הכי ביתית בליגה, אבל דאלאס זאת קבוצה שבגדל מגרש הביתי שלה אמור לעשות את ההבדל הרבה פעמים. אני לא יודע, אני קשה לי, אני יודע שלוקה הוא לוקה, קשה לי לשים את כספי נגד קוואי. ומה שקוואי עשה במשחק 6 זה באמת משחק עם הגב לקיר שראינו בעשור האחרון רק משחקנים ברמה של לברון ג'יימס. זה פשוט לקחת באחד על אחד, זה להזכיר למה אתה שחקן טו-ויי, אחד הטובים בליגה.
בניגוד לאיך שהוא שיחק בשני המשחקים הראשונים שהיה נראה שאין לו מקום באירופה.
לא חושב, הוא לא היה מדהים, אבל הוא כן נתן, פחות באחד המשחקים האלה, הוא עשה 41 נקודות. לפני שאנחנו שולחים אותו ללבריו, בוא נסתכל גם על זה, הוא סך הכל השחקן, הוא נותן סדרה מצוינת.
אבל כמה אנשים הם הולכים היום לשמור על לוקה? הם עברו מ-1 ל-2 דאבל אפ, ואחר כך לטריפל אפ, היום הם יגיעו עם 4?
תראה, אם קוואי לנרד משחק כמו שקוואי לנרד יודע, אז קוואי לנרד לבד מספיק כדי להטיש את לוקה.
הוא לא יכול אבל 48 דקות גם לקלוע 40 נקודות בהתקפה וגם לשמור את לוקה. הוא ייפול מהרגליים בסוף.
א', הוא עשה את זה, הוא קלע 45 נקודות ושמר על לוקה רוב הדקות במשחק 6, אז הוא יכול לעשות את זה שוב גם עכשיו. שוב, זה לא בין 35, הבן אדם בסיאו. שוב, אני לא יודע אם כל 40 ומשהו הדקות של לוקה ישחק, קוואי יהיה עליו, אבל כשאנחנו יודעים מה קוואי יכול לעשות, אז מסתכלים על זה, על לוקה דונצ'יץ' בסדרה הזאת. בשלושת 40 הראשונים כל משחק הוא קולע 53% מהשדה, ברבע האחרון הוא קולע 27% מהשדה, שזה הרבע שבו דרך כלל תשים כוחותיו מכמה שהוא צריך לסחוב בדלת. בוא נגיד את זה ככה, לוקה צריך לסחוב בדלת הרבה יותר ממה שקוואי צריך לסחוב.
מי יכול לעזור היום בכל זאת ללוקה? אתה, אני מבין שאתה הולך על אחד, על
לא, הולך על ביתי, כן, ניצחון ביתי, אין פה, זה היה ברור.
ניצחון ביתי זה דינו אז בדבר הזה. תראה, לקוואי, שוב, אתה מסתכל, יש לו את פול ג'ורג', ויש לו את מרקוס מוריס, ויש לו את רג'י ג'קסון, ויש לו גם שחקנים שפחות דוברו ופחות זה, אבל בגדול זה השלישייה הזאת. אתה מסתכל על לוקה, טים אדווי ג'וניור, זה שחקן שהוא סטריקי, הוא יעשה לך 8-9-3 משחק אחד, 1-9-3 במשחק הבא. פורזינגיס בסדרה הזאת הוכיח שהבן אדם הוא השודד הכי גדול ב-NBA אולי נכון להיום, עם החוזה מקסימום שלו וכל ה, לא יודע, 12 נקודות למשחק, וגם זה בזכות הזה משחק או שניים טובים. אם לוקה היה יודע שמישהו יהיה לעזרתו באופן, הוא יריח את ה, יראה מי טוב, מי בכושר. בנפה, באמת הוא יקווה שאדווי ג'וניור יקבל יפוס יום טוב, אולי גם פורזינגיס יקלה איזה 4-5 שלשות ויפתח את ההגנה, אבל תראו, משחק 5 למשל, לוקה היה אחראי על 31 מתוך 37 סלי סלי של דאלאס, זה האחוז הכי גבוה במשחק כלשהו,
זה לא יאומן, זה לא יאומן, כולל לארי ברד, כולל מייקל ג'ורדן.
כולל אייברסון, כולל כולם. אז לוקה הוא באמת, הוא חייב פשוט איזה שחקן שניים שהתעלו לצילו, ואז באמת זה אפשרי. אבל לקליפר זה קצת יותר
קליפר. By the way, בלי כל קשר לזה, אני מבין שלדלס מתפנה הרבה כסף, על איזה כוכב הם הולכים שיעזור קצת ללוקה בשנה הבאה?
תראה, בגדול, כן, טים אדר ג'וניור מסיים חוזה, ולוקה עוד לא התחיל את הערכת חוזה. אני לא יודע, אני חושב שמבחינתי הם צריכים איזשהו, או שחקן פנים אמיתי, עם כל האהבתי לפורזינגיס, או עוד איזשהו שחקן כנף קצת שיהיה פיפן ליד ג'ורדן כזה, מישהו שג'וש ריצרסון היה קצת אמור להיות כזה, אבל הוא לא היה, ודוריאן פיניס מיד קצת תפקיד, אבל אם יש מישהו באמת עם אוריינטציה הגנתית שמסוגל גם להיות את הסקנדרי פליימייקר, אין המון המון אופציות בשוק, כן? רוב השחקנים הטובים, אגב, באורך אירוני, אם הקליפרס מודחים, קוואי לנארד יכול להפוך לשחקן חופשי.
ואז הוא יבוא לשחק עם לוקה.
אני לא יודע, אבל אתה יודע, דברים מזויים קרו ב-NBA. לא, לא, אני לא חושב שזה יקרה, אני חושב שקוואי כן ימשיך בקליפרס, אבל שוב, דברים מוזרים כבר קרו.
כן, זה לגמרי. פה דברים מוזרים שכבר קרו, בוא נדבר על ברוקלין.
מה מוזר?
הכי מוזר זה שארדן נפצע.
כן, כל
הכי מוזר זה שארדן נפצע הלילה.
ארדן נפצע, אבל שוב, ראינו את ברוקלין לאורך רוב השנה מנצחת גם רק עם אירווינג ודורנט, ורק עם אירווינג וארדן, ורק עם ארדן ודורנט.
כן, אבל עכשיו זה כבר בא מול רמות.
יותר גבוהות בעומס יותר אינטנסיבי.
למרות שמילווקי הם תמיד בשלב הזה, לא רוצה להגיד לוזרים, אבל
מועדות להם הרגליים, זה מה שאתה רוצה להגיד.
הם פחות טובים, הם יותר רכים וזה, אבל השאלה אם סדרה שלמה הם יכולים לשחק בלי ארדן ולנצח.
מן הסתם הזיכויים שלהם פוחתים, אבל אתה מסתכל על זה, אז גם בלי גריפין היה נהדר הלילה, 18 נקודות, ואנחנו
שוכחים שהוא... הגנה,
שלשות. הבעיה הגדולה זה שבלי גריפין משחק, אז ברוק לופס בצד השני לא יוצא מולו. ואז אם גריפין תופר את השלשות החופשיות, אז זה בעיה. זאת אומרת, אתה משחק עם... יש לך בעיה הגנתית, מה אתה עושה עם זה? אתה צריך להוציא את לופס, ואז אתה מאבד את היתרון שלו בצד השני, ויש עם זה הרבה עניינים. ומיודענו, מייק ג'יימס, שלא רצו אותו בצסקה, עולה מהספסל, 12 נקודות, 7 ריבאונים, 3 אסיסטים, ברוקלין, שוב, יש להם 3 כוכבים, אבל ברוקלין זאת קבוצה. זה קבוצה בצלמו של סטיב נש, המאמן שלה, ואתה רואה שם שזה קבוצה בריאה, שקבוצה שאנשים יודעים את התפקיד שלהם, ששחקנים צריכים להתעלות מתעלים, אם זה לנדרי שמט, אם זה ברוס בראון, אם זה ניקו קלקסטון שעולה מההגנה שבאת, אף אחד לא ידע מי הבן אדם הזה ובא ודופק לחגגות על יאניס ועל מידלטון. אז מילווקי היה להם יום קליעה מזוויע לשלוש, אני מאמין שהדברים האלה קצת יתאזנו בהמשך, ואז יהיה משחקים יותר צמודים, אבל בואו נראה, ההמסטרינג זאת לא פציעה פשוטה, היא כבר השביתה את הארדן להרבה זמן, ונקווה שהוא יחזור בשביל ברוקלין, אבל מסוגלים לנצח גם את מילווקי וגם בלעדיו.
טוב, מה עוד חדש?
יש אטלנטה פילדלפיה, עוד מעט, מונטנו לך להתחיל, פילי אטלנטה, עוד לא יודעים מה המצב הבערך של ג'ואל אמביד. אבל נקווה לטוב. זה שהוא בסימן שאלה, זה אומר שהוא אמור לפחות לחזור כנראה, אם לא היום, אז במשחקים הקרובים.
אתה חושב שפילדלפיה בלי אמביד יהיה לה קשה לנצח את אטלנטה? אטלנטה עשתה סדרה יוצאת מן הכלל נגד הניקס, אבל אתה יודע.
אטלנטה קבוצה מאוד מוכשרת, ואם פילי בא, כשבעצם הסנטר הבכיר שלה זה או בן סימונס או דווייט האוורד, איך שאתה מסתכל על זה, אטלנטה זו קבוצה עם הרבה עומק, עם 8-9 אופציות טובות בהתקפה, מניעים כדור, מאוד רעבים, זה לא שדוק ריברס ידוע כמאמן פלייאוף מטורף, ושוב, אני חושב שפילי פייבוריטית גם בלי אמביד, אבל בלי אמביד זה כמעט צמוד.
כן, חכה רגע, בזמן שאתם מדברים NBA, אז יש משחק הכנה של אנגליה נגד רומניה, ואנגלים דופקים פה משקוף שני בתוך 3 דקות, קודם בנגיחה, עכשיו בביתה, מזה סטרלינג.
זה כמו שהם יורים מהשלוש.
לא, תקשיב, זה מדהים, כאילו משחקים סטנגה בשכונה, זה לא יאומן, רק על המשקופים.
אבל אני אגיד לך משהו על דוק ריברס. בקליפרס לא היה לו השפעה על הקבוצה, כמו שאני חושב שבפילדלפיה יש לו, הוא עשה באמת בפילדלפיה עבודה טובה, אתה רואה שהשחקנים מאוד מאוד מחוברים אליו, ושומעים לו, ונכון שבפלייאוף ההיסטוריה של פילדלפיה לא טובה, אבל אני חושב שאי אפשר לזרוק את זה על דוק ריברס, אני חושב שהוא עושה פה עבודה יוצאת מן הכלל, הוא מפתיע את כל ה-NBA ברמת העבודה שלו.
כן, אבל בוא נראה עכשיו את המבחנים הבאמת קשים, עם כל הכבוד לוושינגטון.
נכון, בלי אמביד, בלי אמביד זה קשה. השאלה מה רמת הפציעה שלו, ואם לא כדאי לשמור אותו למשחק השני, אני לא יודע.
כן, יכול להיות שזה מה שהם יחליטו לעשות. כן, אם הוא questionable, אז בוא נראה. אגב, עוד דבר מעניין שכן קורה, זה שדמיין לילארד מחפש באופן פעיל את המאמן הבא שלו, שאני לא זוכר דבר כזה ב-NBA. דמיין לילארד שלוש דקות אחרי שהמאמן שלו מפוטר, מתראיין ואומר, אני רוצה את ג'ייסון קיד. ג'ייסון קיד לפני רבע שעה מודיע שהוא לא רוצה להיות המאמן של פורטלנד.
לא, אבל הוא אמר ג'ייסון קיד וצ'ונסי בילאפס.
או צ'ונסי בילאפס, ואז אמר, אני לכתב הכי מקורב לו, הוא אמר ג'ייסון קיד, ולכתב אחר הוא אמר קיד ובילאפס. עכשיו זה נשאר עם בילאפס. ויש כבר קבוצות שבודקות אם לילארד יהיה זמין בטרייד. אז בוא נגיד ככה, האם נראה גם את בילאפס אומר לא, ואז זה יהיה סוג של כרטיס...
לאן הולך סטוץ? לאן הולך המאמן?
סטוץ, לפי מה שמדברים על זה, הבנתי שגם באינדיאנה רוצים אותו, גם באורלנדו רוצים אותו.
אז אולי לילארד ילך או לאינדיאנה, או לאינדיאנה איתו, לאינדיאנה או לאורלנדו איתו.
אם לילארד, קודם כל, אם לילארד היה רוצה שסטוץ יישאר, סטוץ היה נשאר. דבר שני, לילארד, אם הוא הולך בגיל 31 לקבוצה כלשהי, זה יהיה לשוק גדול, לא יודע, לניו יורק, למיאמי, למקום אחר, לקבוצה
שתציע. טוב, תגיד, אלה שכבר יושבים בים עם הרגליים במים, בחול, במים, מה אתה שומע מהם, נגיד לייקרס וכאלה, אחרי הסיום המאוד מאוד מאכזב שלהם?
הלייקרס מוכזבים, אבל שוב, הלייקרס היה להם, הייתה להם אפס פגרה, ושחקנים של לברון כבר בן 36, ונפצע פציעה לא קלה, ולא חזר לעצמו, ואנטוני דייביס שנפצע וחזר לעצמו, והקליפר
היה לייקרס עובדים 2-1. כן, זה נכון, הם גם עשו החלטות לא טובות בקיץ, בשחרור שחקנים וכו'.
לא, אבל דייביס גם בקבוצה, גם לפני שהוא הגיע ללייקרס, הוא כל שנה היה מאבד 30-40 משחקים בגלל פציעה, הוא שחקן גדול, אין ביקוח.
אני אגיד לכם את זה, גם אתה לוקחים את הסגל של הלייקרס בשנה שעברה, כמו שהיה בשנה שעברה, עם רונדו, עם דווייט האווארד, אתם מוצאים את אנטוני דייביס, הוא לא עובר את פיניקס. הסגל הזה לא עובר את פיניקס, גם עם כל התוספות, ובלייקרס של השנה היה יותר כישרון, פחות חיבור. זה כן, אבל שוב, אם דייביס היה בריא, הם עוברים את פיניקס. אני די
חושב את זה. אמרות שפיניקס משחק את כדורסל נהדר.
פיניקס נהדר,
עדיין. ועדיין אני מסכים איתו.
כן, כן.
עדיין לייקרס, עדיין לברון ודייביס בריאים, זה תנד שלבד יכול
להיות. זה סופי של לברון לא משחק באולימפיאדה?
כן, גם אם הוא לא היה, הוא לא היה משחק באולימפיאדה. הוא לא...
תן לו לדוח,
הוא לא רוצה את המדליית זהב?
הוא יכול לקנות את המפעל של המדליות.
רגע, אז אחריו מי יודע גם שלא הולך לאולימפיאדה?
היו עוד כל מיני שחקנים שיודעו, אבל שוב יהיה בנק מספיק גדול של שחקנים, ולדעתי אפילו אם אתה הולך רק לשחקנים שלא יפילו לפלייאוף, ונניח שסטף לא יהיה במשחקים האולימפיים, אתה יכול לקחת כל מיני זק לוינים, ואתה יכול לקחת, לא יודע, אולי אפילו שחקנים מסן אנטוניו, ושחקנים שוב, יהיה לך בנק מספיק גדול של שחקנים, גם כאלה
ש... האמת היא שאני אגיד לך משהו סורוקה, האולימפיאדה השנה, יסלחו לי היפנים, אבל היא לא כזאת תענוג עם כל הקורונה והמגבלות, ואין קהל, אני חושב שזה תהיה אולימפיאדה מאוד עצובה, זה גם חלק מהעניין, אני בטוח שלא הרבה אנשים רוצים לנסוע. יאללה, סורוקה, שיש לנו ערב מלא כדורסל, תודה. טוב, וגם פרסומות וגם דיווחי תנועה, מלי שלך.
הציוץ היומי בחסות.
עכשיו בפלאפון, סדרת אייפון 12 5G עם הנחת טריידין עד 2,000 שקלים בהחזרת מכשיר ישן לפי הדגם. כפוף לתנאים, פרטים בכוכבית 0050. פלאפון, קונים בפלאפון.
יאללה, תתרגש קצת. אני יכול לספר למאזינים שכל מה שעניין אותך היום לפני שהגענו זה של הארי ומייגן נולדה ילדה?
כן, מה זה? חגגתי פה. פתחתי שמפניה ורודה.
סיפרת, ואיך, שמפניה ורודה. ואיזה יופי. רצית שיקראו לה ילדה צביקה, אבל זה לא עבד.
לא הלך.
קראו לה לילי בית על שם הסבתא שלה, אליזבת, שזה הכינוי שלה. לילי בית דיינה, על שם הסבתא השנייה שלה, שאלה ירחמה. בקיצור, היא נולדה שלשום, 3.5 קילו. מתי אתה עושה בייביסיטר?
מה צבע האור שלה?
זה גזען אתה.
אני גזען בסוף.
לא, אני. מי אמר את זה? יש לך את זה ביותר?
בית המלוכה הוא לא גזען.
צביקה, המאמן האחרון של מקביש דיבר על צבע גוף לא גמת, התנצל שנתיים פיני, אני מזכיר לך.
זה לא קשור, אני בעד.
אל תדבר על דברים כאלה, תאמיני, אני הסנגור שלך. עזוב, תשתוק.
אוקיי, סנגור טוב.
עדיף, תשתוק, אל דבר על צבע אור וזה.
רק עכשיו היה כל הסדרה.
דיברנו, תשתוק.
על הגזענות בבית המלוכה.
די.
הציוץ היומי בחסות
AA. עכשיו בפלאפון, מגוון דגמי סדרת סמסונג A החדשה עם 5 שנות אחריות, כפוף לתנאים, פרטים בכוכבית 0050. פלאפון, קונים בפלאפון.
טוב, לפני שאנחנו מסיימים קצת טניס, רולן גארוס, אלן עמית נאור.
ערב טוב צביקה, ערב טוב גם לך. דרך אגב, רק לי בשביל להיות מדויקים, 7.75 פאונד, זה המשקל.
יפה, כל הכבוד.
יואב ישן טוב בלילה.
אני לגמרי, כן, כל פאונד ופאונד ששלמו לי בפאונדים על התוכנית הזאת. טוב, אי אפשר, בוא, רולאן גארוס, רולאן גארוס, הדרמה של פדרר שנאלץ לפרוש אחרי שהוא עלה לשמינית.
כן, אני חושב שאיפשהו במערכה הרביעית אתמול, זה כבר היה, שלשום זה כבר היה ברור, כי הוא באמת, זה פשוט מדהים, 12 בלילה בלי קהל, כי יש עכשיו עוצר בפריז אחרי 9 בערב, אז 12 בלילה בלי קהל, הוא נלחם שם כמו מטורף שם במערכה הרביעית, וראו שהוא פשוט שוחק את עצמו, הוא כבר בקושי זז, והכל רק מהידיים, ניצחון אדיר, אבל ברטיני בסיבוב הבא, ובואו לא נשכח.
יש לו פציעה או שזה עייפות פיזית?
תראה, הגב שלו גמור כבר כמה שנים טובות.
כן, כבר לא יחזור לגיל 18.
זהו, והוא מנסה, והוא אחרי שני ניתוחים בברכיים, וכל המטרה...
תגיד, אבל עמית, למה הוא לא פורש? זאת אומרת, האיש השיג הכל.
יש לו הסכם עם היפנים על הרבה כסף.
לא, אבל אתה יודע, זה לראות אגדה מתפרקת, באמת, מול העיניים.
הוא עדיין משחק, תראה, עדיין הוא משחק, שזה כולם עומדים ומסתכלים כשהוא עולה למגרש, והדרך שבה הוא משחק, זה כמו שהיית אומר, תשמע, בוא, עוד חציונה של ג'ורדן, וזה על אותו סקאלה, והוא רוצה לתת לעצמו סיכוי בדשא. אני מניח שדשא, אולימפיאדה, סוף שנה, יכול להיות שזה יגמור את הסיפור, אבל עדיין, קחו בחשבון, כל השחקנים דרגה שנייה, הוא מנצח אותם בהליכה. זאת אומרת, הוא לא יכול, אני לא רואה אותו, אולי על הדשא, אבל אני לא רואה אותו על מגרשים קשים או על חמר, נותן פייט לחמישייה הראשונה.
אולימפיאדה הוא משחק בודדים או זוגות?
לא, בודדים.
אני חושב שפעם הוא הלך על זוגות.
לא, הוא לקח את המדלת זהב בזוגות, אבל בהחלט הוא כל כך אוהב את זה, ותשמע, עדיין זה חוויה מספר אחת לראות אותו, בגברים דרך אגב הרמה בלתי רגילה, כולם מנצחים, גם לנו יש נציג שם, אתם יודעים את זה?
מי?
עכשיו מפרק על המגרש? לא, ארליך כבר בבית, אבל ארליך כבר בבר קפה, אבל יש לנו את דוידוביץ' שוקינה הספרדי, דוידוביץ' אין יותר מזה משלנו, נכון? אז ניקח מה שיש, הוא היה אלוף הרולאן גארוס לנוער לפני מספר שנים, ניצח את רוד, עכשיו הוא מוביל על דלבוניס, הוא בדרך לרבע גמר, ספרדי עם מוצא רוסי, עם הרוסייה, דוידוביץ', ניקח מה שנקרא, נאמץ מה שאפשר.
טוב, מה, איך נראה לך המשך, שמינית והלאה?
הולכים, תשמע, אל תשכח שבגברים, חוץ מההפסד של דומיניק טים ורובלב, כולם הגיעו לאף שהם צריכים להיות, גם פדר נתן את שלו, אז בגברים... זה הולך עם ההגרלה, זה הולך עם הדירוגים, והכל בסדר. בנשים משהו מעניין, נשארו רק שתי שחקניות.
אז מה הגמר הצפוי, ג'וקוביץ' נדל?
לא, הם נפגשים בחצי גמר. ציציפס נראה מעולה, מדוודב מתחיל להיכנס לכושר. בחצי למטה אני מעריך את זרב שם, אני רואה ציציפס מגיע כל הדרך, ובשביל לנצח את נדל יצטרכו מזג אוויר מאוד מאוד חם. כי אם ירד גשם ומגרשים יהיו כבדים, יהיה מאוד קשה לנצח אותו. באנשים, קחו בחשבון, נשארו רק 2 מהעשירייה, ורק 3 מה-20 הראשונות בעולם. אז מלבד הפולניה...
שם הם פורשות ונופלות מהר מאוד, לא יודע למה.
כן, תשמע, סרינה עכשיו חוזרת ונותנת שם פייט בלתי רגיל, מערכה שנייה אחרי שפיצת את המערכה הראשונה, כך שיהיה לנו מעניין, ונדבר במשך השבוע, ונראה אם אני פוגע.
טוב, אני יודע, יש... כן, יש עוד, רולאן גארוס, תמיד אתה יודע, זה בגלל שזה חמר, זה כל כך ברור מי יגיע לקצה, כאילו יש פחות הפתעות מאשר במגרשי...
זה נכון.
במגרשים המהירים.
נכון, זה נכון, השחקנים הבולטים, השחקנים עם הכושר משחק הטוב למגרשי החמר, קשה מאוד להפתיע אותם, אבל יש חבר'ה צעירים, שני איטלקים בני 18 בשמינית, אתה יודע, יש דור צעיר שמגיע, עדיין חסר לו... מדרגה אחת לפני שהוא יכול להטריד את השלישייה הרביעה הראשונה בעולם, אבל בהחלט מאוד, הרמה מאוד מאוד גבוהה, באמת, רמה מאוד מאוד גבוהה. קצת חבל לראות שהקהל הוא ב-25% בקושי, וכמו שאמרתי, פעם ראשונה שהם עושים משחקים בלילה, ובגלל העוצר הזה זה ריק לגמרי.
זה קשה בכל ענפי הספורט, אני גם לא יודע איך זה יהיה באולימפיאדה ובכל הזה, זה... רק בישראל חזר הכל, 30,000 איש בבלומפילד.
אז לפחות לנו יש את זה.
לא, אבל קטע, הוא צודק, אתה רואה, אתה יודע, מגרשים, אמצע הלילה, משחקים לבד, אין קהל. תקשיב, ספורט יחידני, זה אפילו לא קבוצה, זה לא כדורגל.
זה קשה להתאמן אפילו בשעה כזאת.
כן, זה לא כדורגל כדורסל שיש לך שחקנים. טוב, עמית, תודה, נמשיך לעקוב ולהיות בקשר.
בכיף, חבר'ה.
נגיד תודה לכל מי שאסור והיו איתנו היום, שר פלסנר ומלי בנימין, לא שערכו והפיקו, איציק אהרון, שהיה כאן אחרי על השידור ב-103 FM, שר בן חמו. בצפון ב-104.5 FM, דוד זבולני בדיגיטל, צביקה כרגיל היה לעונג, שיהיה ערב נעים ושקט, ושדונצ'יץ' ינצח, ולו בשביל, אתה יודע, בשביל האגדה.
אני הפעם איתך.
יאללה.
שנינו אוהדים אותה קבוצה. דאלאס.